הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, מה העניינים?
סדר, מה העניינים?
בסדר.
איפי.
כן, תשמע, אני מצוי בעיצומה של איזה מין קרב, בעיצומה של קרב משמים.
בין מה למה?
משהו פנים רחובי כזה, שכנים שהוא...
שכסוך שכנים?
הוא לא שכסוך שכנים, הוא... איך אני אגיד, זה מין סבוטאז' קטן, אבל הוא באמת מהעולמות הפרווריים המשמימים ביותר.
אם זה סכסוך שכנים, אתה יכול לזמן אותי כבורר, כי תדע לך שאני לא אהיה בצד שלך, כי אין לי סנטימנטים בכל מה שנוגע לסכסוך השכנים. אני ממש, צדק יהיה נר לרגליי, והדבר הכי שיעמוד לנגד עיניי, ותן לי להכריע בסכסוך שכנים. אתה יודע שזה דבר שאני רגיש אליו, הוא מבין בו מאוד.
אבל זה לא סכסוך שכנים אפילו, והצדק לחלוטין איתי, אז ככה שאין לך מה לפסוק. ידידי, הבורר.
אז מה אכפת לך שברור עם הצדק כחוגר איתך?
העניין הוא שאני, וזה העניין, אני לא יודע מי הצד השני בסכסוך הזה.
אתה רוצה לתאר לי מה קרה?
אני אתאר לך, כן.
בסדר גמור.
יש הרי בעיריית תל אביב כל מיני חוקים כאלה, את האריזות המוחזרות אתה מוציא ביום זה.
נכון.
את הגזם אתה מוציא ביום זה, אוקיי?
א',
או ב', או זה, זה תלוי באיזה רחוב, תלוי באיזה... ומה לעשות שאנשים לא תמיד עומדים בזה? למה הם מביאים את הגנן ביום מסוים והוא גוזם, אז הם מוצאים את זה החוצה. ולפעמים יש כנסות, אם עוברים פקחים, ולפעמים מה שאנשים עושים זה להוציא את הדברים שלהם החוצה, גם אם זה לא איזה ערימת גזם גדולה, ואז לשים אותה במקום אחר, שהוא לא המחוץ לבית שלהם.
אוקיי.
ולכן, לפני איזה יומיים, מישהו מבין... דיירי הרחוב
שם את הגזם שלו אצלך,
אבל זה לא הייתה הרמת גזם כאילו ענקית, אלא כמה ענפים ככה גדולים ויפים שממש הוצבו מול הבית שלי.
וקיבלת כנס?
אז זהו, אז אמרתי עצמי, אני למה שאני אקבל את הכנס על ההוצאה של הגזם הזה ביום שאינו יומו?
או ערב יום לפני. ערב יום לפני זה סביר
להפליל אותי בדבר הזה, ולך תסביר שגם אין לי את הצמח הספציפי הזה, כי הוא צמח מאוד מאוד מזוהה.
אין לך דרך להסביר את זה. למי תסביר את זה?
לפקח, שיבוא לתת את הכנס. יגידו, בוא, תקשיב, אין לי את זה. עכשיו, לך תדע אם אני בדיוק יפול עליו, שהוא יבוא ויתן את הכנס ויראה את
הערמה וזה וזה. וגם מה עושים עם הערמה? אתה לא יכול להעביר אותה למישהו אחר, כשאתה לא יודע מי המישהו האחר. אתה לא תשרשר את העוול.
נכון, ממש. אז אתמול עשיתי walk of shame, שלקחתי את הענף הגדול הזה, והתחלתי ככה ללכת ברחוב הלוך ושוב.
עם ענף בידך? כמו עומד לקמסוע?
בדיוק. וניסיתי לראות למי משכניי המרוחקים יותר, כי שכניי הקרובים יותר, אני לא מאמין שיעשו לי דבר כזה.
הייתה לתוך החזרות, תוך כדי שאתה משפשף את הענף?
כדי, כן. כדי להשוות, לראות למי יש את הצמח הספציפי הזה, עם הענפים הזו, ולא מצאתי. לא מצאתי, אז החזרתי אותו אל מול הבית שלי, כן?
הסבור... לא, לא מדהים.
אמרתי לך, מהעולמות המשמימים ביותר של ההתרחשות הפרברית. ואז לא מצאתי למי יש צמח דומה, החזרתי אותו לרמונת הזאת שבה הופללתי, והבוקר שיצאתי אמרתי, די, אני לא מוכן לשאת את זה יותר, כי אמרתי, אולי מישהו יפנה את זה, אולי איכשהו זה, לא מוכן זה. אז לקחתי את איזה שלושה ענפים, התחלתי לגרור אותם לרמת גזם קטנה שראיתי מרוחקת יותר שמישהו שם. אממה, בעודי גורר את הענפים, מה עובר?
המישהו, הפקח.
או.
או.
או. עכשיו, יש להם מכוניות כאלה, אתה יודע, פיקאפים של עיריית תל אביב, כאילו ריינג'רים כאלה.
כן.
אז הוא מסתכל עליי כאילו בעין עקומה, ואני ממש כאילו עם נתפסתי עם האקדח המעשן.
ממש.
עם ראיית הזהב, פילבר.
מציצן החצרות, עם הענף.
כן, פגישת ההנחיה.
נו.
ממש... ושמתי אותו והלכתי, עכשיו אני בסטרס של האם, אתה יודע...
מה, סומנת? יש לך איקס על הגב, בניסיון להגיע לראש הממשלה.
בדיוק. הופעלו עליי לחצים.
הופעלו עליך לחצים.
כי כרגע מה שיש להם זה אותי גורר את הענפים.
נכון. אבל גורר זה עוד לא מניח.
לא, אבל הנחתי אותם על אותה הרמה בסופו של דבר.
והוא ראה אותך מניח אותה.
הוא ראה, הייתי כאילו ממש בדרכי להרמה, זה היה די ברור כזה.
הבנתי.
זה הכל מאוד...
הבנתי, אז הוא יקנוס את מי ש...
אבל...
הוא לא יודע איפה אתה גר. הוא לא יודע איפה אתה גר, הוא יקנוס את מי ש...
זה מה, שהרמה בחוץ? לא יודע, זה ממש...
וגם יגיע לו הכנס, כי אינו הייתה לו הרמה בחוץ. הכל בסדר. אבל זה מאוד מעצבן. תשמע...
זה גם ממש מעולם ה... אתה יודע, זה בסרטים קורה דברים כאלה, שאתה, מישהו כאילו נסה לתקוע אותך, ואז אתה מנסה רק להבריח, זה פשוט אז עובר הפקח.
אז עובר הפקח, נכון, נכון.
קומדיה כזאת של טעויות.
אמת. אני רוצה להגיד לך שלפני כמה ימים, באחד מימי פינוי הזבל, באתי לזרוק זבל בפח אצלי, והפח היו בו שתי שקיות זבל מלאות ענקיות, שאינן שקיות הזבל שלי.
אבל הפח הוא הפח שלך?
רק עכשיו שסיפרת, נזכרתי, הפח הוא הפח שלי. עכשיו, מכיוון שעד לפני כמה שבועות גרתי בבניין משותף, אין לי ניסיון ברכושנות כלפי פחים, זאת אומרת, מעולם לא קרה שפתחתי את הפח ואמרתי, של מי הזבל? פתחתי את הפח, קיוויתי שיהיה מקום, בדרך כלל לא היה, כי גרתי בבניין שמייצר זבל, כי הבניין עצמו קצת עשוי מזבל, וזרקתי את השקיות. עכשיו פותח את הפח, אני רואה שקיות לא שלי. שאחת מהן, אחת הייתה שקית זבל בצבע שאין לי את הצבע הזה, יש לי את הצבע או שחורות או כתומות, זה בזה צבע כחול, והשנייה הייתה שקית ממש ממש גדולה, שקית קניות שהייתה מלאה בזבל, בחנות שדעתי לא קניתי בה מעולם, בתוך הפח שלי.
וואו. שזה עכשיו, היה אחרי...
זה, עכשיו באמת, זה בגילנו המופלג, גילאינו המופלגים, כמה יוצא לך לזהות אצלך רגש חדש? זו כמעט זכות, אפילו אם הרגש הוא רגש שלילי. רכושנות כלפי פח זבל? אמרתי, וואו, השתניתי.
כן.
הנה אני, אדם אחר. מה השתניתי? התפתחתי.
אז זהו. אתה יודע מתי אתה תבין
ש... או שמה נסוגותי?
יפה. שממש שונמחת ברמת הרגש החדש. כשאתה תראה שהם יחזירו לך אחרי הפינוי, הרי יש את האיש שמוציא את הפחים...
שהוא יחזיר הפוך?
שהוא יחזיר לך פח של מישהו אחר.
לא, הוא לא יחזיר לי... הפח של מישהו אחר יחזיר לי את הפח הפוך.
אה, בעמידה... וואו, וואו.
ואז אני מוציא את הפח,
ומסובב,
ומחזיר את הפח. ודווקא תוך כדי שאני עושה את זה, הרגשתי מאוד כמו, כאילו בא לחצר, אבל אז ידיי היו דביקות מגילות ומסריחות, ואמרתי, לא שווה את התחושת גבר מחזיר הפחים, את השחרון הזה שהיה לי לכמה שניות.
הרי על הפח אמור להיות מרססים את מספר הבית.
כן, לא, זה מספר הבית שלי.
אז אני אומר לך, יום אחד שיחזירו לך הפח של... מספר אחר, זה יעצבן אותך.
ואז אתה צועד איתו ברחוב כדי להחליף?
לא, כי אתה אומר, בסוף זה פח, אני פעם הייתי מחליף, אני מודה, הנה.
כי אז גם רואים אותך מוציא של אחר ומכניס.
אני יוצא מארון הזבל.
וואו.
פעם הייתי מחליף, היום כבר די, נשברתי, כי... אתה אומר לך, שנייה, רגליים על הקרקע.
כן, כן.
הפח הוא פח.
כן.
הפונקציה היא אותה פונקציה, אתה פותח, זורק, הוא מתפנה.
כן.
זה לא משנה אם כתוב עליו 11, או 9,
או 5. או 80, או 20. נכון. אבל, כאילו, נכנסתי הביתה, ממש הייתה לי פנטזיה להתקנת מצלמות. ממש, קלטתי גם קצת כבור איזה שעתיים שזה עדיין מציק לי שהיה זבל של מישהו אחר אצלי בפח, שזה עדיין באמת אמיתי מציק לי. ותעצמי, מה קורה לך? הרי זה לא שפתחתי את הפח ולא היה במקום לסקיות שלי.
כן, אבל זה פח שלך.
נכון,
זה פח שלך.
בסדר, אבל הוא לא נכנס לי אל הבית
שעשה סדר בבית ולא היה לו מקום בפח שלו.
אמרתי, הלוואי והייתי רואה אותו, וכבר ממש, אתה יודע, התחלתי לדמיין בראש, כאילו, תריב, שורות המחץ.
שאלה.
כל מה שאני אוהב.
האם כדי להגיע אל הפח שלך צריך לפתוח איזושהי דלת?
לא,
הוא חיצוני?
הוא בניש.
זאת אומרת, זה ממש, זאת אומרת, זה לא הייתה התפרצות.
לא, התלבשתי פרובוקטיבי.
כן, הגיע.
Sort of speak.
הגיע לך.
כן, כן.
הזמנת את זה.
כן, כן.
חוזרים עם סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך ואומנויות מספר אחת בישראל, היום הפתוח ב-17 במאי, כל הפרטים בכוכבית 80-85, והבוקר ספרו לנו על שינוי גדול שאתם הנהגתם, מרד אולי שעשיתם, משהו תקדימי בבית ספר, או במכללה.
כזה דונה מרטין גרדיואט.
כן, בדיוק, איזה קמפיין שהנהגתם, משהו לשינוי.
קמפיין, הפגנה טובה. או באמת כאילו בצורה יותר ממוסדת, כזה מועצת תלמידים, והחלטנו שם עכשיו הקפואים במזנון יהיו רק בטעם ענבים.
נכון, שיהיה מועד נבצרים. אז שינוי, מרד, שאתם עשיתם, 1-907-2-99-99, אפשר בוואטסאפ ב-054-999-43-99, 054-999-43-99.
לדוגמה, בחסות סמינר הקיבוצים, המכללה המובילה לחינוך ואומנויות בישראל. באו ליום הפתוח ב-17 במאי ב-4 אחר הצהריים בקמפוס נמיר. לפרטים ולהרשמה, כוכבית 8085.
בני, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, איזה כיף להעלות אצלכם לשידור, וואו.
תודה בני, קבל 300 שקלים לקניות. זה עם סמינר הקיבוצים, המכללה המובילה לחינוך ואומנויות בישראל, היום הפתוח, 17 במאי, פרטים בכוכבית 80-85, באו לשמש דוגמה לדור העתיד ולהיות דוגמנים ודוגמניות להקשבה, סקרנות, מצוינות ויצירתיות. ואנחנו ביקשנו הבוקר שתספרו לנו על שינוי שאתם עשיתם במוסד שבו למדתם, אולי מרד או איזה מהפכה, או... ספר בני.
תודה, אז באמת במילה מרד ומהפכה הדלקתם אותי... כי אני גדלתי באיראן כנער, כילד,
okay.
בשנות ה-80, והמשטר, כמו שאתם מכירים אותו ככה מהטלוויזיה וכל מיני דיווחים, הוא אפל, הוא שחור, הוא משתלט. לא רק ככה באזורים האלה שלנו ונושאי חוץ וחיזבאללה, אלא הוא גם פנימה, הוא משתלט על חיי האזרחים. ובין השאר הוא היה משתלט על חיי הקהילה היהודית, ולאט לאט מגביל אותם עוד ועוד. אז אחרי כמה שנים של המהפכה הם החליטו פתאום בבת אחת באמצע השנה לבטל את חופשות החגים של היהודים, כאילו פסח, סוכות וכאלה. וזה גם קרה פשוט באמצע השנה, לפני, ממש לפני פסח.
ועד אז תלמידים יהודים היו יכולים לקבל חופשה מבית ספר בחגים יהודים?
כן, עכשיו זה תמיד גם, הם משחקים איתך עם הפרטים הקטנים, אז נגיד נתנו את הימים של החג עצמו, נגיד פסח א', פסח ב', אבל חול המועד נאלצנו ללכת לבית ספר, כל מיני דברים.
עכשיו כנשמע הגיוני, אני חושב, לא?
לא יודע. אם זה היה בית ספר יהודי או בית ספר כללי?
גם בית ספר יהודי, גם בית ספר, אגב, הלאימו הרבה מאוד בתי ספר יהודים, המחו אותם לבתי ספר מוסלמים.
מוסלמים, הבנתי. זאת אומרת, אבל כל עוד הייתם בבית ספר יהודי, אז החופשות היו כמו חופשות בבית ספר לצורך העניין פה.
איכשהו, גם זה, אני כאילו לא רוצה להאריך, אבל הייתה נגיד הוראה ממשלתית כן לתת חופשות, אבל בפועל בבתי ספר לא היו נותנים חופשות, הם היו משחקים עם הפרטים כל פעם, כאילו... האיש בשטח, הקומיסר הזה, איש השלטון בשטח, היה תמיד מכריח אותך באותו רגע, לא, עכשיו אני לא נותן לך, עכשיו אני דוקח לך, עכשיו אל תלך לבית כנסת, כל מיני דברים כאלה. ופתאום לקראת פסח, שזה החג אולי הכי הכי כאילו כבד, נקרא לזה, עם כל המאכלים, אתם יודעים, עם כל המצות, וזה קטע מאוד קשה כאילו ללכת לבית ספר בשבוע כזה.
אוקיי.
הם פתאום ביטלו כמה ימים לפני פסח את החג, את החופשות דווקא בבית ספר היהודי, ופה כבר הקש נשבר. אני ככה אספתי כמה חבר'ה, והיינו גם בגיל כזה של... ככה מרדנות, כיתה ח', עכשיו יש גם עוד משהו באיראן שהבנים והבנות מופרדות, כנראה ההורמונים גם עוזרים איכשהו לנושא המרדנות הזאת.
אתה חייב לנתב את האנרגיה לאנשהו.
בדיוק, בדיוק. אז באמת הרגענו והתחלנו לכתוב אפילו אלונים ידנית, כי לא היה בית דפוס וכאלה, והבנו בין התלמידים ובין הכיתות. בואו נתארגן ביום כזה וכזה, ובשלב מסוים פרצנו לחדר המנהלים, חדר המורים והמנהל, ממש עמדנו שם כמה עשרות, ככה נדחסנו פנימה, היינו כאלה רזים וקטנים, התחלנו לצעוק, לא נסכים, לא ניתן, החג שלנו קדוש, כל מיני דברים כאלה.
למרות שזה לא בגלל המנהלים, זה בגלל הוראה מלמעלה.
כן, אבל אמרתי, כאילו גם אנחנו קיבלנו השראה שבשטח כן. אתה קובע.
כן.
ובסוף האמת שאני אקצר, בסוף הסכימו והחזירו את החג.
וואו.
כן, כן, כן.
וכבר באותה שנה החזירו לכם את חופשת הפסח?
כן, כן.
פמון.
בדרך חטפנו המון מכות, כי נהוג באיראן להקות ילדים, זה לא...
המורים או ההורים?
מהמורים, מהמנהל, חבל לכם על הזמן, כמה מכות חטפנו.
מה זה מכות? עכשיו, כן, אבל תסביר איך זה קורה, זאת אומרת, אתה נענש, הוא אומר לך כעת, נענשת בכך וכך מכות, ואז אתה הולך לחדר ומה, או שפשוט כאילו אתה נכנס לחדר המורים צועק, והוא נכנס בך ומכה אותך ספונטנית.
לא, הוא נכנס פשוט במפתיע, זה אגב קורה כל הזמן, גם באמצע שיעור שלא ענית על שאלה בצורה נכונה, אז אתה מקבל פתאום סתירה מאוד מאוד חזקה, או סרגל בראש, או כל מיני דברים כאלה. היה איזה ילד שהיה לו ראש חזק כזה, הוא תמיד הצליח לשבור כמה סרגלים למורים, זה היה עוד יותר מעצבן אותם אפילו.
עוד איראני.
וואו.
כן, אז בסדר, היום אנחנו צוחקים על זה, יש כאילו חבורה של כל מיני חבר'ה איראנים כאן בארץ, אנחנו תמיד צוחקים על זה, אבל בעצם...
באיזה שנים? אתה אומר שנות ה-80.
84.
84.
זאת אומרת שגם המהפכה הייתה טריה עדיין, זה...
נכון. אלה היו השנים היותר קשות, כי גם המהפכה הייתה טריה, האידיאולוגיה הייתה טריה באמת, ומלחמת איראן עיראק, אז כולם כאילו היו צריכים להתקבץ סביב האידיאולוגיה.
כן, והייתה השתוללות של...
ולכן הקיים היה עובד בשקט כזה.
הייתה השתוללות יותר של לכפות אותה בכוח, בטח.
בדיוק, בשם הצדק, בשם... בשנים האחרונות יש משחק קצת יותר גמישות, קצת משחקי חתול ואכבר, פעם כן, פעם לא, כל צד למד את השני קצת יותר, אבל אז היינו קצת יותר, שני הצדדים היינו יותר קיצוניים, בוא נגיד ככה.
תגיד, אתה רואה...
איזה שנים מטורפות לגדול בהן במקום כזה?
כן, כן.
מתי עלית?
זה מחשל, בדיעבד זה מחשל.
כן, יש המון דברים שרוכשים בסכום גבוה מדי. זאת אומרת, בדיעבד זה מחשל, אבל תכלס, אם הייתי יכול לחסוך את זה, הייתי רוסך את זה.
הייתי מעדיף להיות בילד.
כן, אבל נכון.
מתי עלית? באיזה גיל?
ב-87, כמה שנים אחרי.
כן. תגיד, אתה רואה את הסדרה טהרן?
כן, וגם זכיתי להיות ככה קצת לעזור שם מאחורי הקלעים.
מה אתה אומר? מה, כזה ייעוץ כמי שהיה?
כן, תודה לדני הבמאי ומשה היוצר וכל החבר'ה שם.
אני סירקין, הוא אחד
האלופים. ראיתם כמה חבר'ה מדברים על איראן, אז אני אחד מהם שם. יש את הפרומוים האקדמיים כאלה.
אני לא רואה, לא צפיתי בסדרה.
תגיד, אז אם אפשר לשאול, אני עדיין לא ראיתי את ה...
הוא מאוד מדויק.
זהו, זה מה שרציתי לשאול. את השני פרקים הראשונים של העונה השנייה טרם הספקתי, ממש תכננתי לעשות את זה היום. אבל בעונה הראשונה, הרי כל הזמן מוצג שם הפער בין איראן הנוקשה של המשטר המדכא, לבין איזה מין חיים, אפילו כמעט חילוניים, אנדרגראונדים, אבל מאוד 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 נרחבים של, של כן אנשים שמחפשים את החופש, וכן שחרור, וכן מסיבות ודברים כאלה. זה באמת, יש את זה בהיקף כל כך גדול?
אז זה חלק מהאסקפיזם, שכשאנשים נמצאים תחת משטר כזה, אז הם מחפשים דרכי מילוט, כל הזמן. וכל אחד
כן, לפי... ואני חושב, הרבה פעמים מתפתחת ככה סצנת אנדרגראונד לא, מאוד עשירה.
אבל מתוארת נכון, שממש נכון. חברה גדולה ומשגשגת שחיה כאילו מתחת לעיניים, לא רק איזה מסיבה אפלה פה ושם.
נכון.
שיש אז, ממש... כן.
אז יש את העניין שנגיד במרכז, בעיר, נגיד, היד היא יותר קשה ומחפשים אותך ועוצרים אותך, אז אנשים נגיד עושים מסיבות בגנים, בבוסטנים שמחוץ, בפרדסים, שמחוץ לעיר, זה דרך אחת. הדרך השנייה זה ילדי, שהסדרה בעונה הזאת מאוד מתמקדת בזה, דווקא הילדים של אותם בחירי המשטר שהם כל הזמן מטיפים לקיצוניות ולהפצת המהפכה, וזה דווקא הם, בגלל שהם התעשרו על גב המשטר והמהפכה, הם הפכו להיות העשירים והנהנתנים ועושים מסיבות
בבריכה. אין כמו כסף כדי לפרק אותך מערכים.
בדיוק, בדיוק. זה ממש, אגב, היתק של אירועים בברית המועצות של שנות ה-70 וה-80. ונקווה שאולי גם הסוף יהיה דומה.
בני, הייתה ענוג לדבר איתך, תודה רבה.
תודה, בני, להתראות.
תודה לכם, ביי ביי.
לינור, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר גמור.
יופי.
איזה כיף
להעלות לשידור.
כיף שהתקשרת.
לינור, גם את מקבלת 300 שקלים. סמינר הקיבוצים מזמינים אתכם לשמש דוגמה לדור העתיד ולהיות דוגמנים ודוגמניות להקשבה, סקרנות, מצוינות ויצירתיות. בואו ליום הפתוח בסמינר הקיבוצים, פרטים בכוכבית 80-85. ספרי לינור, איזה מאבק את הובלת?
טוב, אז אני הייתי בכיתה י"א ובתיכונים יש קפיטריה. אחד המשקאות הכי הכי נפוצים זה בקבוק קולה. אין תלמיד שלא היה קונה בקבוק קולה בהפסקה. ובקבוק קולה היה עולה 5 שקלים. עד שיום אחד בעל הקפיטריה החליט שהוא מעלה את בקבוק הקולה ל7 שקלים.
אוקיי.
עוד פעם, אנחנו מדברים על מוצר שנמכר בכמויות כאילו אדירות כל הפסקה.
לפני כמה זמן זה היה?
לפני, וואו, לפני 8 שנים.
וואו.
כן, וואו, לא, שמעתי שזה לא הרבה, כי זה, כי...
באיזה כיתה היא?
את עדיין מספרת את זה כמו משהו שהוא לא מאוד מפעם. בכיתה י' א', לפני 8 שנים.
זאת אומרת, את בת 25 ככה היום.
כן.
אוקיי.
טוב, אני החלטתי ש7 שקלים לשלם על בקבוק קולה זה... אנחנו תלמידי תיכון, וזה גם הגיל שאתה הולך לעבוד בשביל הכסף, אז פתאום יש לך גם ערך לכסף. אמר, וואו, 7 שקלים לבקבוק קולה זה יקר. טוב, החלטתי שאני לא מוכנה לשלם 7 שקלים, ואין סיבה שגם נשלם 7 שקלים לבקבוק קולה. אז ביום של המחרת פשוט הבאתי שישיית קולה, יותר נכון שישיות קולה, כוסות חדף, עמדתי שולחן מחוץ לקפיטריה, מול הקפיטריה.
כן.
הבאתי את כל הילדים שהיו סביבי ואמרתי להם, עכשיו אתם צועקים, העם דורש קולה ב5. פשוט מכרתי כוסות קולה ב1 שקל.
וואו, שברת השוק. משהו, רמי לוי.
קולה אצלי, אף אחד לא קנה קולה אצלו. ותוך כדי כולם צועקים לו, העם דורש.
אבל תגידי, זה לא משהו שכנערים ונערות אתם כל כך אמורים להבין, אבל אולי הוא העלה את המחיר, למרות שזה עלה מאוד גבוהה, כאילו אולי הוא העלה את המחיר כי העלו לו את המחיר, זאת אומרת...
לא יודעת, מבחינתנו זה לא כל כך עניין.
העלו לו, שפתאום שכירות.
שכירות או משהו כזה, אבל 2 שקלים למשקה של 5 שקלים זה המון.
כי הוא גם זיהה שזה המשקה שנמכר הכי הרבה.
החלטנו שזה מעל ומעבר לשלם 7 שקלים, לא מוכנים לשלם את זה.
כן.
כל בית הספר קנה ממני קולה ב1 שקל, זה היה ממש אפילו
אז המורים. אז מפה לשם גם את עשית לא מעט, נכון?
כן, אבל אני עשיתי את הכסף הזה בגלל שאמרתי, אוקיי, הייתי יום...
בשל עקרונותיי, חד משמעית, הכל בסדר. רגע, ומה היו תוצאות המאבק?
אחרי שעתיים, זה היה בהפסקה הגדולה, בהפסקה הקטנה כבר, אתה רואה
שהקולה
חזרה ל5 שקלים.
וואלה, יפה מאוד. יפה מאוד.
ואני יכולה לספר לכם שהיום אני מורה ומחנכת, ואני ממש מחנכת את הכיתה שלי להיות מנהיגים צעירים. זאת אומרת, שאם יש משהו שמפריע להם או משהו שלא נראה להם, תעמדו על שלכם.
באיזה גילאים את מחנכת?
כיתה ה'.
כיתה ה'? איזה יופי.
יפה, יפה מאוד. יפה, מאבק הקולה. כן, מחאת הקולה.
יפה מאוד, זה גם יש בזה משהו כזה תמים וחיובי ויפה, זאת אומרת לא
זה היה אחר כך ממש שם דבר בבית ספר. הבנתי שגם אחרי שעזבנו את הבית ספר היו מדברים על זה, אתם יודעים שפעם הייתה פה תלמידה שעשתה מחאת קולה, זה היה ממש כזה,
שהפכת לאגדה בתיכון בולמן
לגמרי.
זאת אומרת, והוא ישר הוריד את המחירים, זה לא שהוא בא אלייך בהצעה, הוא אומר, תקשיב, אני אתן לך 50 שקל ביום, רק תסלקי את הדוכן מפה.
ישר הוא נכנע ואמר, אוקיי.
יפה, לינור, תודה רבה.
העם דורש קולה ב5, גם התיישב לכם בול הסלוגן.
כן, כן, היה סלוגן חזק.
יפה מאוד.
תודה רבה.
ביי, להתראות.
ביי, ביי.
יפה, סיפורים טובים, גם מזרח ומערב, הרי אין אייקון יותר מערבי מקולה.
מקוקה-קולה, נכון, לעומת הסיפור של זה, שחטפנו מכות, כי לא הרשו לנו לחגוג את החגים היהודיים.
וביטלו לנו את החופשות, כן.
יפה מאוד. באמת זה היה... עכשיו לפעמים מאזינים ומאזינות מרשימים מאוד.
מאוד, מאוד, באמת.
לצד בררה, אבל שם בכל מקום יש.
נכון.
לא, בגלל כזה, יפה מאוד.
אנחנו רוצים לחשוב שאחוז הבררה הוא נמוך יותר, אולי, פה.
לא, אני חושב שכמו שאתה נוהג להגיד, הרוב הדומם הוא
איכותי וטוב.
כן.
אז נחלק, מזרח ומערב?
בטח.
יאללה, 300 שקלים גם לבני וגם ללירון, 300 שקלים נוספים, סך הכל 600. סמינר הקיבוצים מזמינים אתכם לשמש דוגמה לדור העתיד ולהיות דוגמנים ודוגמניות להקשבה, סקרנות, מצוינות ויצירתיות. היום הפתוח של סמינר הקיבוצים 17 במאי בקמפוס נמיר, כוכבית 80-85.
מועדון ארוחת הבוקר עם לימור לניאד ותירוש.
לימור אור לניאדו, תירוש, שפי, צלמת האוכל ובעלת הבלוג, מטבח מקומי, והאישה שנעלמה מחיינו לפני חודשיים, ועכשיו חוזרת, מה העניינים?
מה העניינים?
באמת, היה געגוע גדול גדול.
מה שלומך? איפה את?
שומעים.
כאילו טסתי לירח וחזרתי.
ממש, ממש.
כן, חופשה ארוכה כרגיל, משהו כזה ספונטני, נסענו לטורקיה כי אף אחד לא נסע אליה, אז הכל היה פתוח, כאילו הטיסה היחידה שהייתה ריקה.
את זה זאת ששלחה תמונות של מטוסים
הרוסים
באיירדרופ לנושא הטיסה?
כי הייתה איזה ניסה, איזה טיסה, של איזה חברה טורקית שהנחית, לא הנחית, הוא פשוט הוציאו את הטיסה, נכון? כי לפני הטיסה...
אתמול.
אתמול, קיבלו באיירדרופ הנוסעים תמונות של מטוסים שהתרסקו.
האמת היא, מפחיד.
מאוד,
כן, ואז מצאו מי עשה את זה כנראה, והורידו אותה מהטיסה.
אני הגעתי כבר לפני 3 ימים, אני כבר פה.
המכונה 9 צעירים מהצפון.
9 צעירים מהצפון?
כן, הם עשו את זה, לא משנה.
מכפר בצפון.
אוקיי.
תקשיבו, טורקיה, אני לא יודעת, תחושת ביטחון מטורפת, באמת, כאילו, כמה שאנחנו חושבים שזה מדינה שעלולה להיות אולי מסוכנת לישראלים, אני לא הרגשתי את זה, לא יודעת להגיד מה אחרים חושבים. אני באמת חושבת שזו מדינה ששווה לטייל בה, היא קרובה, היא זולה, היא יפהפייה, עם אוכל מטורף שעוד נדבר עליו, ואני מקווה שככה... יוולדו מתכונים חדשים בהשראה טורקית, כי זה באמת אחד המטבחים העשירים, הוותיקים, שהשפיעו רבות על כל הלבנט, אם זה מטבח הים התיכוני, מטבחי יוון, מטבחי בולגריה, רומניה, עד למרוקו ההשפעות של המטבח הטורקי הגיעו, וזה בהחלט, אני חושבת, מהחמישה אולי מהרביעה הפותחת של המטבחים החשובים בעולם. אז כן, ממש, המטבח אוטומני הוא משהו.
כן.
אז אנחנו, היום יש מתכון בהשראה?
היום יש מתכון, הוא יותר בהשראה ים תיכונית, אבל אין ספק שהטעמים האלה גם נמצאים שם. מדובר על קציצות. למה אמרתי ים תיכוני? כי בעצם הקציצות שלנו היום, יש בהם, בתוך הקציצה, יש בה פריקי. ופריקי אין בשום מקום בעולם, כבר דיברנו על זה, חוץ מבמדינת ישראל. זאת אומרת, משווקים אותו מתוך מדינת ישראל, אבל פריקי זה גילוי או המצאה לגמרי של הגליל.
באמת? אנחנו דיברנו על זה? אנחנו עדיין
לא זכרתי את זה.
אני חושבת שדיברנו על זה, ואם לא, אז הנה אנחנו מדברים על זה. פריקי נולד בגליל, בכפרים הערבים בגליל, והוא לא כל כך זלג למטבחים הערבים השונים של יד הגליל, נניח, זה לא זלג ללבנון או לסוריה או לעיראק או לירדן, זה נשאר כאן. והיום כמובן יש יצוא מאוד גדול של פריקי לעולם מכאן, אבל בעצם זה חומר גלם מאוד מאוד מקומי, אז אני ממש לא יכולה להגיד שהוא קשור לטורקיה בשום דרך ובשום צורה, אבל הטעמים כן, למה? כי ברוטב יש לימון כבוש, שזה מדהים. עכשיו תראו, כל החורף היו לנו, אמרתי מתאים, דיברנו על זה קצת, היה לנו חורף גשום במיוחד, קר במיוחד, שזה פנטסטי לכל הירקות והפירות, והיו פה השנה לימונים מדהימים. אני מאוד מאוד מקווה שהרבה מהמאזינים כבשו לימונים השנה, ואם לא, זה לא בעיה לקנות לימון כבוש, יש בכל מרקול, בכל סופר, בכל מדף. ובעצם אלה קציצות שברוטב יש לימון כבוש ומנגולד. יחד עם הפריקי שהיא מאושנת, זה חלום...
רגע, אבל הקציצות, יש בהם גם בשר?
כן, יש בהם בשר. אני אוהבת עם לימון, כשיש משהו חמצמת, אני אעדיף ללכת לכיוון העוף, ולא לכיוון הבשר, כן. ולכן השתמשתי בעוף תחון. אבל למי שהוא לא בא לעוף תחון מאיזושהי סיבה, או כי סתם כי יש לו בשר בקר תחון קפוא במקפיא והוא רוצה להשתמש, אין בעיה. זה לטעמי, מנעד הטעמים החמצמת יותר מתאים לעוף. אבל עובד יפה גם עם בשר, הכל טוב, אפשר גם לשלב. אני אוהבת לטחון חצי חזה, חצי פרגיס, יוצאת תערובת שיש בה הרבה, יחסית הרבה טעם, ואחוז שומן טוב ונוח. אבל אם מישהו רוצה להקטין, או רק חזה, או רק פרגית, לכל זה, זה מסוג המתכונים האלה, שהם שלחנים לכל שינוי, לא בא לכם על מנגולד, אתם רוצים צרד, אתם לא אוהבים ירוק, בא לכם אדום, סימוק, בניות לתום, זה כזה, זה כזה לקחת את מה שיש בבית, ולייצר מתכון, כן, לא לבטר.
והפריקי, את משרה אותה במים קודם, ואז משתמשת בה, כאילו בתוך הקציצות,
משרים את הפריקי חצי שעה במים רותחים, מסננים ומכניסים אותו.
אבל זה מחליף משהו בתוך הקציצות? ביצה, פעורי לחם, משהו כזה?
בדיוק, זה מחליף חלק מפעורי הלחם. תראה, בבשר אוף תחון יש יחסית כמות נוזלים מאוד גבוהה, בניגוד לבשר, דרך אגב, בבשר יש פחות. אז כשעושים קציצות אוף, תמיד שמים המון המון פעורי לחם כדי לייצב את התערובת, כדי שאפשר יהיה לגלגל אותה.
כן.
פה הפריקי בעצם סופג חלק מהנוזלים ועוזר לגלגול, אבל יותר מזה, הוא מייצר מרקם קציצה שהוא מאוד מאוד מיוחד, והוא ככה מזכיר לי, אני לא יודעת אם אי פעם עשינו פה ודיברנו, אבל בסוריה יש קציצות שמכניסים לתוך הבשר של הקציצה, ושם זה עם בקר, לא עם אוכל, מכניסים אורז, טחון. וזה מאוד מזכיר את הקציצה הסורית ההיא שנהניתי בה בילדותי. אבי חלבי, הוא הגיע מסוריה ובמשפחתי בישלו הרבה אוכל חלבי. ופריקי בתוך הקציצה גם נותן טעם מאושן וגם מייצר מרקם מאוד מאוד מיוחד לקציצה. לא הייתי מבטרת עליו, אבל אם אתם לא מוצאים או אתם לא יודעת מה, לא אוהבים או מה, אפשר להחליף את זה בבורגול. ולכל הנטולי גלוטן אין שום בעיה להחליף את זה בקוסטמת ירוקה מבושלת, בקינוע, אפשר גם בדוחן, אין בעיה להחליף, וגם אפשר להשמיד כמו קציצה רגילה.
תשמע ארוחה טובה.
תשמע ארוחה מאוד טובה.
טובה כזאת.
עכשיו, מה הכיף בסיר כזה? זה למה אני כל כך אוהב.
אבל גם הרבה רוטב, זאת אומרת, גם את זה צריך לשים על משהו, נכון לימור?
הרבה רוטב, אז ככה. אני חושבת שבאמצע השבוע, מה הכיף בקציצות האלה? שאפשר לעשות סיר כזה לאמצע השבוע, סתם ארוחת ערב, הילדים, ויושבים כולם לשולחן, ואז פשוט מכינים סיר אורז, לא בא לכם על אורז, ציטים, קוסקוס, מה שמסתדר. אבל גם הסיר הזה יכול לעבוד נהדר בארוחת שישי חגיגית, ואז אפשר להשקיע נניח בפירה מושקה, למרות שגם אורז זה אחלה, ביום שישי הכל טוב. אולי פציצים פחות, אבל...
למרות שזה נשמע, איך שאמרת פציצים, אמרתי, איזה פינוק זה נשמע לי, הקציצות על הפציצים.
פינוק, פינוק ממש. איזה פינוק. כן, כן.
טוב.
דרך אגב, אם אנחנו מדברים על פציצים, אחת המסעדות בטורקיה, אולי מהטובות בטורקיה, אם לא הטובה בטורקיה, הגישה מנה עם פציצים. היא קרא לזה בשם אחר טורקי, ואנחנו אוכלים את זה, אני לא זוכרת את השם. ואני אומרת לבן זוגי, בונה, זה פתיתים של אוסם, כאילו, מה?
אשכרה פתיתים של אוסם?
אשכרה פתיתים של אוסם. היה לזה שם טורקי, אני אנסה לי...
כי זה דבר מאוד טעים.
זה דבר מאוד טעים, וזה לגמרי היה במנת גורמת.
זה דבר מאוד טעים. נגיד, מה שמרות הבקבוניות, זה שם על הפתיתים.
זה היה כמו
מיני... למרות שאין, כמובן, כמו שניצל ופתיתים.
אוי, חלום, חלום. זה היה ממש פה פנימי, זה היה נהדר, פשוט נהדר. עכשיו הזכרתם לי. בקיצור, זה הסיר, אני...
אחלה סיר.
אחלה סיר שבעולם, יום שישי, אמצע השבוע. זה מסוג הסירים האלה שרצים איתם שנים קדימה. זה לא עונתי, מנגול תמיד.
כמובן אפשר שלא, כאילו, אני מת על השם הזה. פריקי, זה כזה...
מדהים, וזה שזה גם...
יכול לעבוד טוב אצל...
שלנו, קומי, רק שלנו, נורא כיף.
וגם בשיווק שלו בארצות הברית בטח, it's a freaking rain.
באירופה ובארצות הברית, אני
חושבת
בהצלחה מרובה בשנים האחרונות.
Because it's freaky.
לא ידעתי שזה המצאה ישראלית.
בוא, זה לא המצאה ישראלית.
יפה מאוד, חיטה מושנת, יפה מאוד. כן, לא, נכון, אני צודקת, לא המצאה ישראלית, המצאה של חשוב. חשוב, נכון, נכון, לא לנכס דבר חשוב.
אני מניח שהחקלאות הישראלית היא זו שהפכה אותו למוצר נפוץ יותר ורחב יותר.
באמת, אבל להתפתח במטבח הגלילי עוד הרבה קודם.
פריקי יותר.
כן, זה נותר בתוך הכפרים הערביים, כן, נכנסה לשם טכנולוגיה ומפעלים מודרניים וכולי.
לימור.
תודה.
יאללה, שיהיה סוף שבוע כיפי.
ביי.
בוקר טוב, מה העניינים? מה קורה? מה?
אז תבח לי החוט של הזה, מה העניינים?
בסדר, בסדר.
אך, אך. זהו. מה?
מה? מה? יש דיונים מאוד מעניינים.
סערת רש?
זה כמו, כי כל דבר הוא סערת רשת. בגלל זה ראית, קצת השתהיתי עם בחירת המילים. אם יש לי טריגר, זה צמד המילים סערת רשת.
סערת רשת, הגולשים מגיבים. למה? למה?
לחתונמי, חתונמי ובחירתם בבחורה שהיא... איך להגיד, אתה יודע מה, אני בכוונה, סליחה שאני אגיד את זה בצורה כאילו הזה, שמנה, אוקיי? זה ה... ובהתחלה אמרו כמה נפלא כאילו שהם עשו את זה, אבל אז...
צריך לומר מושגים מקומיים, זאת אומרת, אני... כן, כן, כן. אין לי מושג מה המיצוע המשקלי של נשים, זה, אני לא יודע, מה חריג ומה לא.
בוא לא נרקוד סביב זה, כי זה, אתה יודע...
זה לא עניין של לרקוד סביב זה, זה עניין של לדייק את הדברים באופן שאולי חתונמי לא מדייקים אותם.
אבל...
מסיבות שלהם שיכול להיות שהן לגיטימיות, אבל...
הכעס על... חתונמי זה שאחלה עשיתם את הדבר הזה שהוא מצוין ואמור להיות טבעי ואני בכוונה כאילו אתה יודע נקבתי במילה כי זה כאילו אבל התעופה העצמית בפרק על זה שכאילו הם עשו את הדבר הזה זה מאוד הכעיס הרבה מאוד אנשים.
אני ראיתי אתמול את הפרק, אני אגיד לך קודם כל זה כיף מאוד שיש כאילו עונה חדשה של חתונמי, וואי, ממש אמרתי לעצמי אתמול, עונה חדשה של חתונמי וספר חדש של ג'ונתן פרנזן, למה אני לא הפנוי באדם? נגיד למה אני פה? למה אני לא כאילו בזה פשוט?
ולא או קורא או רואה.
או צופה בזה. אבל... אז ראיתי אתמול את הפרק, אחרי שהבנתי שיש כל מיני כאילו ויכוחים על העניין, לא ידעתי שזה גדל לכדי שערת רשת.
זה גדל מאוד, מאוד, מאוד.
כי אני נמנע מענייני שערות רשת, כי אני חושב שאני טוב מדי בשביל שערות רשת, אבל לא טוב מדי בשביל חתונמי.
אתה ופרנזן, לא...
אני ופרנזן לא מתעניינים בוויכוחים הקטנים והקטנוניים שלכם בפייסבוק. זה לא טופל בדרך נוראית, כאילו, זה בסדר גמור.
אני ראיתי...
לא מבין, כאילו, הכעס נראה לי קצת... כאילו, אוטומטי זה מילה אכזרית להגיד, בחלק מהמקרים הכעס נראה לי אוטומטי, זאת אומרת, זה נראה לי שהנושא הזה הוא נושא שיש כל כך הרבה רגישות לגביו, שכמעט ואין דרך לתקוף אותו מבלי לצאת כאילו חרה. כי השאיפה, לפי האנשים שכועסים על מה שהיה שם, זה שהם היו מביאים את הבחורה והם מתייחסים אליה פשוט
רגיל.
כאל בחורה, נכון. והם לא. הם נורא היו בזה.
זה ו...
והעצמת זה, והעצמת ואוהבת את הגוף. וכל סיפור הסמלה הייתה שם איזו מין סגה סמלה. אבל על הדרך היא גם אמרה, אני לא יכולה ללכת לחנות וכאילו לראות במידה שלי פשוט תלוי. זה תמיד סיפור, תמיד צריך איזה... שזה אמירה.
זה אמירה, וכנראה, שוב, אני ראיתי חלקים, חלקים ככה קטנים מתוך הפרק, אבל גם מאוד כעסו על זה, שכאילו מידה, היו המון המון דיונים, שמידה 44 זה לא כזה, בואו, בחורה, הרבה מאוד בחורות, הן במידה 44, הן במידה 44, כן. זה לא כזה ביג דיל, כאילו, ולא צריך כאילו לעוף על עצמכם, שתראו מה עשינו, הבאנו את הפלא המוקצה,
כן, כן.
את העיוות החברתי הזה שנקרא כן. מידה 44, תראו כמה נהדרים אנחנו, כמה פרוגרסיביים אנחנו שהצלחנו.
אני לא חושב שמי הציגו, תשמע, זה הדבר הזה שכשעושים משהו בתוכנית, בכזה סדר גודל, תוכנית שיש לה כל כך הרבה השפעה, אז זה יוצא גרנדיוזי אולי מכפי שהתכוונו. כי היחס בתוך התוכנית היה בסדר. היה בסדר. אני אגיד לך, זה אפילו... כאילו לרגעים הרגשתי שהוא מדי בסדר, כי נגיד יש את הקטע שהיא אומרת, על ההתחלה, אני לא נגד, אני בעד הגוף שלי, אני בעד לאהוב את עצמי, אני בעד זה, עכשיו אתה מסתכל על זה ואתה אומר, יופי, אחלה טקסטים, טקסטים חיוביים, אתה רואה אישה יפה, שמחה, אוכל, וואלה, אחלה. מצד שני, יש שם הרבה מאוד טקסטים, בואו נודה, זאת אומרת, אתה אף פעם לא שומע בחורה רזה, אומרת, אני בעד לאהוב את עצמי, כי ברור שהתיקון קורה איפה שיותר מסובך להתאהב בעצמך.
הקושי הוא שם.
כי הקושי לרוב מצוי שם. והפסיכולוגים בתוכנית, הייתה לי תחושה שהם פשוט הולכים עם האמירות האלה, שאומרת, אני אוהב את עצמי לזה, ומקבלים את האמירות האלה כפשוטן. עכשיו, אני מבין שזה יותר טלוויזיה מפסיכולוגיה, אבל בואו לא נקבל את האמירות כפשוטן, נכון?
בוודאי גם, הרי מי שכל הזמן אומר, טוב לי, טוב לי, טוב לי, אני ממש סבבה את זה, אני ממש סבבה עם זה, אני ממש סבבה עם זה, כנראה שלא הכי סבבה לו עם זה.
נכון, או שהוא מרגיש צורך להדגיש את זה, משום שהתחושות כאילו הן יותר מורכבות. וזה לא מספיק, כאילו, זה לא מספיק נשאל, והיה איזה רגע אחד, שגם היא אמרה, אני לא זוכר את המילים המדויקות שלה, שפתאום היה איזה מין פחד כזה של רגע, ואם אני אכנס, וזה לא ימצא חן בעיניו, וזה לא הסגנון שלו.
נכון.
הפחד מדחייה, שהוא פחד שקיים אצל כולם, אתה יודע, מדחייה כזו של מבט ראשון, הוא גם שם קיים, גם אצל מי שחוגגת ומאושרת ולא צריכה, היא אמרה גם, אני מראש נמנעת מגברים, היא אמרה, נורא חשוב לי שבטינדר תהיה תמונת גוף שלי, כדי שלא ייווצר מצב שאני מגיעה לדייט, ומישהו אומר, רגע, חשבתי שאת רזה, שמה תמונת גוף שלי, ומראש פונים אליי אנשים, שוואלה, אני לטעמם. זה אמירה, והוא לא מראה תמונת גוף שלה.
כן.
סתם, צריך להתעכב על זה יותר, זה מה שאני אומר.
זה באמת, אתה יודע, אנחנו כאילו חיים בעולם שהולך לכיוון חיובי, שהולך לכיוון של לקבל את כולם ולהיות פתוח יותר ופחות מוקשה עם הטוב, נכון. מה לא טוב, וזה מצוין וזה טוב, אבל עדיין הנושא הזה כאילו בלמידה, ושני הצדדים כאילו עושים עבודה לא מספיק טובה, נכון. כי מצד אחד אי אפשר גם לחגוג את זה מדי, תראו, וואו, אנחנו כאלה נפלאים.
בתוכנית שיש באמת רק נשים מרזות.
כן, ומצד שני גם אי אפשר להתנהג כאילו זה דבר רגיל לחלוטין. כי זה לא רגיל לחלוטין. זה לא רגיל לחלוטין בטלוויזיה, ולא רגיל לחלוטין גם כאילו להתנהג כאילו הדבר לא קיים. כי בסוף הוא כן קיים.
ודאי שהוא קיים.
בסוף היא בטינדר שמה את התמונה, ואחר כך היא חוששת שהבחור ייכנס.
ובסוף היחס היה כן רגיש. אני באמת לא, אני מבין את הטיעון הזה של לחגוג את זה יותר מדי, ככה זה כשיש כל כך הרבה פרומוים, וכל כך הרבה ברייקים, וכל כך הרבה טיזרים לקראת הברייקים, זה כאילו יוצא הפרק עם השמנה. אבל כשאתה מסתכל פנימה, זה היה בסדר גמור. גם, אני לא יודע, היא אוהבת אוכל, צריכה להביא לה מישהו שהוא מנהל מפעל של צ'ורות, לא יודע. אבל הוא אמר, אני מאוד אוהב לבשה, אז כדאי שתהיה מישהי שאוהבת לאכול. בסדר, נחמד.
וגם, עוד מביקורות שערת הרשת, אמרו, אוקיי, אז כבר הבאתם מישהי שמנה, אבל היא דוגמנית. זאת אומרת, לא, אי אפשר להביא רגילה, היא באמת אישה מאוד יפה.
מאוד יפה.
אתה מבין? אז כאילו, היה צריך כאילו לרקח את זה, או להעביר את זה, שוב, אני מצטט את הכעס של מן הדיונים ברשתות. היא באמת אישה יפה, וכאילו היה צריך,
אבל זו תוכנית שמביאה גברים יפים ואנשים יפות, זה דבר חשוב שקורה שם.
וגם כאילו לא נעים לי, אתה יודע, להיות הכל הזה, אבל בסוף מאחורי, אתה יודע, מעטה, אנשים אוהבים לראות אנשים יפים. בסופו של דבר, אם היו אנשים רק רגילים,
בטח בקומדיות רומנטיות.
כן, רק רגילים, אז זה פחות, אנחנו בני אדם, בסוף אתה רוצה, אתה יודע, לחשוף אל משהו, בין אם אתה מודע לזה או לא מודע לזה.
בטלוויזיה אנשים רוצים לראות את עצמם.
הם רוצים לראות את, הם רוצים לראות גרסה יפה של עצמם.
לא, אבל בגלל זה שמלהקים את רוב תוכניות הריאליטי, מלהקים אותן כך שאנשים יוכלו לזהות את עצמם. והתוכנית הזו היא קצת חריגה, כי באמת היא אולי יותר קומדיה רומנטית מתוכנית ריאליטי, ומלהקים אנשים שקצת נראים כמו ריס ויטרספון.
אתה רוצה לראות ייצוג שלך, אבל אתה רוצה שהייצוג שלך הוא יהיה הטוב ביותר והיפה ביותר.
שהוא יהיה גרסה טובה שלך.
שקיים.
אבל אני אגיד לך על חתונה, אני יודע שאתה לא עוקב. זה קיצוני שם, כמה שאנשים הם כאילו,
אבל זה חלק זה חלק מהדיל.
אבל גם אחד רשת היא חלק מהדיל.
נכון.
שם.
רגע, שנייה, אני מסמן את זה, את הפרו מחאות רשת.
אני לא פרו.
שנייה.
אני לא, כמו שהיא אמרה, אני לא נגד שום דבר, אני פרו. אז אני לא פרו שום דבר, אני נגד. אז בדיוק היום קראתי אצל... אצל רן סוויסה את הטענות של משפיעני הרשת, זה תמיד גם לא נעים לי שאני חלקם הגדול לא מכיר. זה
ש... מי, תן לי, תן לי, אתה יודע ש...
גיא אורדבר, אורדבר. אורדבר או אורדבר?
אני חבר שלו בפייסבוק.
והנה, אתה רואה? אבל כן ראיתי בסוף האייטם, כוכבת הרשת דניאל עמית דווקא חושבת אחרת. לכל מי שכתב למה אתם מתעסקים במשקל שלה, או שאתם מנותקים, או שאתם צבועים. ב-2022, למשקל יש מקום ענק, אז אי אפשר לשחק אותה כאילו לא קורה כלום. אולי זה לצערי, או לצערנו, אבל זה ממש לא באלן אלן לראות ככה מישהי בתוכנית היכרויות.
ראיתי את זה.
ותדע לך שזה הדבר שאני הכי אוהב במחאות רשת. שאין שם את תחושת המחויבות, כנראה מיותרת ומכבידה. זו כלפי השפה העברית. אולי זה לצערי או לצערנו, אבל זה ממש לא באלן אלן. ואני גם אוהב את זה שדניאל עמית היא נחרצת באשר לחתונמי כשם שהיא נחרצת באשר לחשיבותו של הצ'ילי הגרוס. וזה יודע כל אחד שצפה בסרטה הטור הפרסים פסטה בסיר אחד.
שזה
שזה
פרס אופיר. תשמע, זה טעים בטירוף. הפסטה בסיר של דניאל עמית אפשר כאילו, אתה יודע, לתפוס על זה תחת וזה.
ולהגיד, תשים פחממה עם כל כך הרבה שומן, גם חמה, גם ש...
ועדיין, זה מושלם.
אתה מתפרץ פה לדלת פתוחה.
מושלם.
מכין אחיך בתדירות מאוד גבוהה. פסטה בסיר אחד נעמית. לרוב תוך כדי צפייה בסרט, אף שאני כבר לא צריך את הסרט, אבל אני מרגיש שזה מביא לי את המזל. בעיקר הרגע שהיא אומרת, אני מתחילה עם השומים... מאוד אוהב שאומרים שומים. רגע שני, מיליתי מים. זה כאילו הטוויסט בעלי השנב, זה כמו לראות כאילו נוטינגיל בפעם העשירית. וכמובן אני לא יודע אם אתה נשארת לסצנה שאחרי הכתוביות. אני לא מאמינה ששכחתי להגיד לכן לשים מלח. בום!
ברור!
ואז אני אומר, תמיד אני אומר, נשמה, שמתי מלח ו...
אני לא מאמינה ששכחתי לשים מלח. שאמרתי לכם לשים מלח, זה כמו בסרטים של מרוול, שאתה יודע שבאמצע הרולר, באמצע הכתוביות, יש לך סצנה של שתי דקות עכשיו לקראת הסרט הבא.
זה פרק סיום העונה של ווסט וולד, שאתה אומר, בוא נראה מה הם מבטיחים פה.
חייב להישאר.
גם ראיתי עד פה, אני לא רואה כבר את, אני לא מאמינה שכחתי. זה לא באלן אלן. אתה מבין, לצערי או לצערנו, זה לא בעל הנעלן.
זאת הברקה, תהייתה גם, אני צריך לאמץ אותה.
בטח.
Still here inside my
חוזרים עם סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך ואומנויות מספר אחת בישראל. היום הפתוח ב-17 במאי, פרטים בכוכבית 80-85. הבוקר אתם מספרים לנו על מרד או מאבק שאתם הובלתם במוסד הלימודי שלכם. היו שני סיפורים טובים.
ממש ממש יפים וחמודים.
סיפור המאזין בני שלמד בבית ספר באיראן בשנות ה-80. איך פתאום ביטלו להם את החגים, את חופשות בחגים היהודיים, והוא והחברים שלו ארגנו ממש פרצו לחדר המורים, וזה...
ואכלו מכות בגלל זה, כי זו הייתה שיטה חינוכית נהוגה. ואיך קראו
לה? והצליחו.
והצליחו, ושכחתי את שמה של המאזינה שדיברנו איתה אחר כך, לינור. דיברה איתנו לינור וסיפרה על מחאת הקולה בבית הספר.
העם דורש קולה ב5.
כן, העם דורש קולה ב5, כי העלו את המחיר של הקוקה קולה מ5 שקלים ל7 שקלים במזנון, ולכן קנתה שישיות קולה ועשתה קולה בשקל. מחרה כוסות קולה בשקל, והוא נאלץ להוריד את המחיר.
אז מה המאבק שלכם? משהו שאתם מנהגתם בבית ספר או במכללה או באוניברסיטה שלמדתם בה? 1-907-2-99-99 1-907-2-99-99 אפשר גם בוואטסאפ 054-999-43-99.
לדוגמה, בחסות סמינר הקיבוצים, המכללה המובילה לחינוך ואומנויות בישראל. בואו ליום הפתוח ב-17 במאי ב-4 אחר הצהריים בקמפוס נמיר. לפרטים ולהרשמה, כוכבית 80-85.
מיטל, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים?
מה העניינים?
מעולה.
אחלה.
אני מתרגשת, פעם ראשונה שלי אתכם, אוהבת אתכם מאוד.
תודה רבה.
תודה, מיטל, קבלי 300 שקלים לקניות. סמינר הקיבוצים מזמינים אתכם לשמש דוגמה לדור העתיד ולהיות דוגמנים ודוגמניות להקשבה, סקרנות, מצוינות ויצירתיות. באו ליום הפתוח ב-17 במאי, כל הפרטים בכוכבית 80-85. ספרי מיטל, איזה מאבק את הובלת?
אז ככה, אנחנו עשינו מבחן ממשלתי של משרד הבריאות להסמכה של דיאטנים ודיאטניות. המבחן היה מאוד קשה, עם שאלות מכשילות לא הגיוניות. 60% נכשלו, זאת אומרת, זה אחד המבחנים הראשונים.
מה, 60% נכשלו, זה תקלה חמורה במבחן, בתוקף של המבחן.
ממש, אז 60% נכשלו, אני ועוד אחת הובלנו מאבק, שכרנו עורך דין, הגענו עד לכנסת, ישבנו שם בוועדה, והצגנו את הסיפור שלנו, וזהו.
אבל מה הסיפור? שהיה מבחן קשה?
שהיה מבחן נוראי, ושאלות שהן לא
קשורות בכלל.
איך הגעתם עד לכנסת עם זה?
הפעלנו קשרים יחד עם העורך דין שהתחרנו, ובסוף...
ואת היית בין הנכשלים?
כן, ברור.
ואת אומרת...
היית בין הנכשלים, אפילו פיתרו אותי מעבודה אחת,
כי לא הצלחת לעבור את אותו מבחן?
מבחינת ההסמכה?
כן.
עכשיו תגידי, מה את אומרת שהבחינת ההסמכה הזאת הייתה הראשונה, זאת אומרת, או שהיה...
היא הייתה השנייה בסדרה.
מה היה לפני כן?
האמת שהבנתי שעד היום, לפני כן כן עברו, והבנתי שעד היום המבחן הזה הוא מאוד מאוד קשה, וקצת בלתי אפשרי, אבל לא ברמה של 60% נכשלים.
לא, כי 60% נכשלים זה מבחן כדי שהוא יהיה תקף ומימן, צריכה להיות איזושהי התפלגות הגיונית של נכשלים, מצליחים, מוצאים.
אבל אם לא היינו מובילים את המאבק הזה...
אז בדרך כלל זה לא, אתה יודע, לגמרי נורמלי.
שאנשים היו הולכים שוב לאותו מבחן ועושים אותו שוב. אז אני פשוט לא הסכמתי שזה יקרה, ולא הסכמתי לעשות שוב את המבחן הזה, והלכנו עד הסוף. ממש עד הסוף, וגם לכנסת, וזהו. והצלחנו, פתחו את המבחן, ראו שוב את השאלות.
מי בדק את זה? מי בדק ומי כתב?
וואי, אני כבר לא זוכרת. זה כל מיני גורמים במשרד הבריאות. אחר כך פתחו ונתנו את זה לעוד גורמים. ואנחנו גם ישבנו, היינו מין קבוצה כזאת של חשיבה, שישבנו ועברנו שוב, נתנו לנו את המבחן, וישבנו שוב ועברנו על זה. אמרנו מה לא היה בסדר. ועברנו, וזהו.
רגע,
אז... עברתי את המבחן.
אז עשית אותו שנה אחר כך שוב, או ש...
לא.
את אותו מבחן, פשוט תקנו את הציונים.
פשוט
העבירו, כן, העבירו את...
תקנו ותקננו את הציונים.
כן, בדיוק, תקננו את הציונים, ואני לא זוכרת כמה בדיוק, אבל המון אנשים בזכותי, או בזכותנו,
עברו את המבחן.
עברו את המבחן, והוסמכו להיות דיאטנים בישראל.
יפה מאוד.
כן. ואני רק רוצה לציין שלהיות דיאטנים בישראל זה הסמכה קשה. זה לא משהו שהוא מה בכך.
את מציינת את זה כי את מרגישה שיש זלזול במקצוע?
כן, בהחלט. אני חושבת שהמקצוע הזה לא מספיק...
איפה את רואה את הזלזול? הרי יש דיאטנים שעובדים קופות חולים, זה כן משהו רציני.
קודם כל בשכר שלנו, שהוא אמנם משתפר בשנים האחרונות, אבל עדיין אנחנו מקצוע שהוא...
בשכר איפה? כי את יכולה לעבוד פרטי, את יכולה לגבות מה שאת רוצה.
נכון.
לא, זה נכון בהרבה מקצועות, אבל עדיין השכר הציבורי צריך להיות בסטנדרט גבוה. בהתאם לחשיבות המקצועה.
אני עובדת גם וגם, גם במוסד ציבורי וגם בקליניקה פרטית. אז אני כן משלבת וכן מצליחה להגיע לשכר שהוא הגיוני, אבל אני באמת חושבת שבאופן כללי המקצוע שלנו צריך להיות יותר...
תראי מה זה, את נפש אקטיביסטית אמיתית, הנה את ברדיו ואת מדברת את ה... מספרת משהו שקרה קודם, אבל מדברת את מצוקות ההווה, יפה מאוד.
כן, אז זהו, אבל כן, אני דיאטנית ואני גאה ואני שמחה להיות דיאטנית, אני מאוד אוהבת את המקצוע שלי ואת הקולגות שלי וזהו, ואני אוהבת אתכם, אתם נהדרים.
תודה רבה.
תודה רבה מיטל.
תודה.
ביי.
ביי. אייל, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב, מה קורה אלופים?
בסדר, אייל, מה העניינים?
בסדר, איזה כיף לשמוע אתכם.
תודה, תודה רבה.
כל בוקר, לא מפסיד.
תודה, אייל, ספר על המאבק שאתה הובלת.
ככה, זה היה בתיכון, בעצם הייתי בית ספר שהוא נחשב ממש ברמה גבוהה, לא יודע אם להגיד שם, אבל...
תגיד, מה אכפת לך?
לא סינגלובסקי.
אור סינגלובסקי, ברמת גן, גבעתיים.
ביד אליהו, כן.
זה נחשב תל אביב? זה כאילו...
כן, בטח.
לא, חשבתי שהוא ממוקם, אבל...
אוקיי.
כן, הוא שם באזור של יד אליהו כזה. הוא גובל גם אולי גבול של רמת גן כזה בצד השני, אבל נכון, אתה צודק. ואליה תמיד שער ארוך, תמיד אהבתי להסתובב עם שער ארוך, אבל ממש ארוך כזה, פריק כזה של גיל 17. אפילו זה היה נראה לי בגיל 16, משהו כזה, זה היה כיתה י'. ושם בספר כזה ממש שמאוד קשוח כזה בזמנו היה, מורים כזה מאוד קשוחים, ואמרו לי שאני צריך להסתפר. ולא שמתי, אמרתי, זה מי שאני, זה מה שבזמנו הרגשתי כאילו שזה מה שמאחד אותי בתור תלמיד, ולא ראיתי זה בעין יפה שעכשיו רוצים שאני אסתפר. את השיער שלי, למה שאני צריך להסתפר? הם פה לשם, כל שיעור היו פשוט מסלקים אותי, הייתי מוצא את עצמי ככה על ה... בספסל.
הם היו מסלקים אותך משיעורים כי הגעת אליהם לא מסופר?
כן.
אין לי מושג היום כמה בבית הספר מרשים לעצמם להתערב בהופעה חיצונית של תלמידים, אני מתאר עצמי שהרבה הרבה הרבה פחות.
אבל תלוי איפה.
תלוי באיזה בית ספר.
כן. תלוי באיזה בית ספר וכמה מקפידים, ויש קוד לבוש, שיער ארוך, אני לא חייב להגיד שלא נתקלתי באיזה הגבלה לגבי זה.
זה נורא של פעם להגיד לבן, אתה לא יכול להסתובב עם שיער ארוך, אבל בנות כן יכול להסתובב.
היום זה עוסק יותר בכפכפים, מכנסיים קצרים וגופיות.
כן.
זהו, וגם אור סינגלובסקי זה כאילו בית ספר כזה למקצועות מדעיים, טכנולוגיים, מאוד נוקשה כזה, רוח חופשית... פחות welcomed.
שכידוע האויב הגדול ביותר של מדעים זה שיער ארוך. כן.
זה עניין של חזו של תלמיד.
כן, אבל זה קצת של פעם, זה קצת דיבור של פעם.
נכון, אז כל הפסקה הייתי פשוט מוצא עצמי בחוץ. מפה לשם ארגנתי ככה כמה תלמידים שישבו איתי ככה גם כן הספסל, אמרו לי, כן, אנחנו איתך והכל והכל והכל. לא כל כך עזר. מה שכן, קראו לאמא שלי לבית ספר, והייתי, לפני זה הייתי גם כל פעם שם קוקו, הייתי נסה להתחכם, שם כזה קוקו ואוסף את השיער מאחורה ומצמיד אותו עם איזו שיקה כזאת, ואמרה, אוף החוטה, וכל הזמן הם יפים אותי.
גולגול.
את כועסת, למה הגולגול מתרגר אותך, המורה? מה יש לך? כן.
זה כנראה היה תקנון או משהו כזה, לא יודע אם זה היה...
כן, היה תקנון, וגם בימי בית הספר התקנון נחשב לתנך. כן,
כנראה זה הביא אותם. ואז קוראו לי אמא שלי לבית ספר, והמנהל אמר לה, אמא שלי מאוד היה חשוב שאנחנו נלמד, ואז המנהל אמר לה שהוא יכול להסתובב עם זה איכשהו, אבל אני לא מכיר בו כתלמיד. אם יש לי שמה את זה התחרפן, אה?
אני לא מכיר בו כתלמיד.
לא מכיר בו כתלמיד. וואו.
כן, זה היה קצת... אותי זה לא הלחיץ, אבל אותה זה מאוד הלחיץ, ואז חזרתי לכיתה, ואיכשהו הייתה איזושהי מורה לתנך, שאמרה לי, תבוא, וקרא לי לחדר, ואולי בכל זאת, ותעשה, בוא ניקח, וקרה מספריים, והתחילה לגזור לי את השיער ככה בקטנה כזה.
מה?
ואין פשרה כזאת, שמעתי, טוב, זה היה, כבר נמאס לי, כאילו, אני גם שגע את אמא שלי, גם נשמעתי לשיעורים, והמרד לא כל כך הצליח, בוא נגיד ככה, אבל שנה אחרי זה כבר היה מותר.
רגע, אז בסופו של דבר הסתפרת? לפי התקנון?
אני תקרא לזה קרה כזה, כן? היא אמרה לי, בוא נוריד לך קצת קצת.
המורה לתנך סיפרה אותו.
כן, ואפילו רשמו את זה בספר מחזור.
מה ששמשון ודלילה.
ממש, ממש, נכון. היא גזרה את מחלבותי לשמשון ודלילה, סיפור על סירוס.
זה כזה, פשרה כזה.
טוב מה, המורה לתנך should know that.
היא באה לי בקטע טוב כזה, לא בקטע של אגו, שאתה חייב. זה אמרה, טוב, בוא נזמור.
כאילו התפשרו איתך על קרה, אתה אומר.
כן, בסוף זה עבד, זאת אומרת, אבל שנה אחרי זה ממש
בו
ביטלו את זה, אז...
יפה מאוד.
לא עדיף היה שיער ארוך על פני הקרה הזה, אני מדמיין אותך כמו, איך קראו לו מהרכב תפתעות?
פלטיאל.
פלטיאל?
זה יותר קרה, תחשוב קרה גרנג' כזה, שכל מיני להקות רוק מתחילת שנות ה-90.
כזה, פרל ג'ן.
אדי ודר, כזה...
אבל אדי ודר הוא מייתורי משום תספור של אדי ודר, זאת אומרת, מה העניינים עם הקרה, אחי? או ארוך יותר או קצר יותר תחליט.
היה, ראית את הסדרה קוברה קאי?
כן.
אז בשתי העונות הראשונות, הבן של ההוא מסתובב עם קרה מוזר, שאני ממש לא יכולתי לצפות בסדרה בגלל הקרה. עד שהוא הסתפר, נראה כמו בן אדם.
אתה כמו המורה שלו, שהוא גמור מאז.
טוב, אייל, תודה.
תודה, תודה לכם.
יאללה ביי, למי ניתן 600 שקלים, האם למיטל שניהלת מהמאבק הדיאטניות, או אייל עם התספורת בבית ספר. יאללה.
בסדר.
אז גם 300 לאייל וגם 300 למיטל. סמינר הקיבוצים מזמינים אתכם לשמש דוגמה לדור העתיד. בואו להיות דוגמנים ודוגמניות להקשבה, סקרנות, מצוינות ויצירתיות. היום הפתוח במכללת סמינר הקיבוצים ב-17 במאי.
תגיד לי, מה עם ההוא שהזמין נופש במצפה רמון, נכון? וגילה שמדובר בדירה לשעבר של שירה איסטקוב.
כן.
זה אייטם שפורסם, אייטם של שימון יפרגן שפורסם במאקו, אתמול זה היה? לפני יומיים.
כן, הם הזמינו.
משפחה מחיפה, הזמינה נופש של יומיים במצפה רמון, הגיעה לדירה וגילתה שזו הדירה שבה היה ניסיון הרצח הידוע של שירה איסטקוב.
דירה שגם צולמה הרבה מבפנים, בכל מיני כתבות.
כן, כן.
אז תראה, הוא הזמין, כתוב פה בידיעה, דרך אתר בוקינג את הדירה, דירת נופש עם ציון גולשים של 9.5, שזה מאוד גבוה. לפי הביקורות.
מה שאומר שהיו שם הרבה אנשים קודם ודרגו אותה קבוע...
לא יודע אם הרבה, אבל היו כמה.
נכון, בעצם יכול להיות גם שניים.
נדמה לי שהקריטריון בבוקינג הוא שיש משלושה ומעלה, זה כבר ביקורת שמתפרסמת.
הבנתי, הבנתי.
אז בוא נגיד, לפחות שלושה אנשים נתנו לציון מאוד גבוה. 2.5 זה סופרב, אני חושב, בטרמינולוגיה של בוקינג. אז הוא הזמין דירת נופש דרך בוקינג במצפה רמון. בעת ביצוע ההזמנה אף אחד לא מסר יותר מדי פרטים על הדירה, היו רק תמונות פנימיות ולא חיצוניות.
זה הוא אומר.
רצינו לבלות את ערב העצמאות למחרת בחופשה עם הילדים במצפה רמון. קנינו בשר לעשות על האש, ירקות, פירות ונסענו לענות. שחזר שין, הוא שילם סכום של 5,500 שקל עבור יומיים.
או.
עכשיו בוא נדבר על האיש, על כל הצדדים בעסקה הזאת. מי האיש שמציע דירה במצפה רמון לוויקנד ב-5,500 שקל?
מי האיש שזה נראה לו רעיון טוב?
ואשכרה משלם.
עכשיו, 5,500 שקל?
זה פאקינג הזוי, כן? 5,500 שקל.
זה היה לשתי משפחות, הם נסו עם הוא ובני משפחתו יחד עם משפחה נוספת.
סבבה, עדיין.
אני לא יודע אם הם היו אתם בדירה או לא.
דירה זה דירה, נגיד שזה דירה של ארבעה חדרים, אוקיי, זה דירה, אתה יודע, דירה רגילה כזאת, רק בניין רכבת אני חושב, כאילו, כמו שיש, אתה יודע, במדינת ישראל. 5,500 שקל לשני לילות, זה 2,750 שקל ללילה, נכון? בדולרים? זה משהו כמו... 800 דולר, לא יודע, הדולר קצת עלה.
מלא כסף.
תחשוב מלון ב-800 דולר.
אני נכנסתי לאדישן הוטל בלונדון, ובדקתי כמה עולה שם לילה על חדר, מניח ממעל וזה, אותו כסף.
בדיוק.
אותו כסף, ובאופן שכן משקף את ההתלבטות, האם מסע ללונדון, למלון מקסים, או למצפה רמון, ואלון בדירתה של שירה איסקוב.
כן, האם אצא אל הרחוב השוקק, מלא החיים, הקניות, האווירה, הברים והמסעדות, או ארד למטה ואתפלל שיהיה לו בתחנת דלק פתוח?
אני חושב שאנשים נוסעים לנופש במצפה רמון, זה אווירה מדברית, ואני
מתאר
שתעשיית צימרים משגשגת.
נכון, ומלונות שם בראשית ממול.
בוודאי.
אני חושב שזה תעריפי בראשית, אני לא צוחק.
תבדוק כמה הולך את
זה בראשית. נגיד ככה, בטח לא בערב עצמאות, שזה, אבל חדר בראשית לזוג, זה באזור הזה של 2,000, 3,000 שקל, 4,000 שקל.
אני רוצה להמשיך ולהקריא לך את דבריו של שין ובני משפחתו. איך שכשהגיעו לדירה הוא נחרד לגלות אחרי כמה דקות שמדובר בדירה שבה אביעד משה ניסה לרצוח את אשתו לשעבר שירה איסקוב. והוא אומר כך, ישר הבנתי שזו הדירה המדוברת. אשתי ואני החלטנו שלא להיכנס לדירה רק מהמחשבה על הטראומה שנעבור אחרי מה שקרה בתוכה. התקשרתי לאיש שמשווק את הדירה להשכרה ודרשתי ממנו להחזיר לי את הכסף. אתם יודעים שהם לא נכנסו לדירה? הם לא נכנסו לדירה. מהמחשבה על הטראומה שנעבור אחרי מה ש... הטראומה כבר קרתה.
לשירה
איסקוב. וכן, בדיוק, לילד. אתה לא נכנס לדירה מהמחשבה על הטראומה שאתם תעברו בעתיד בגלל הטראומה שקרתה שם בעבר?
ומה הטראומה? נגיד הייתם ישנים בדירה הזאת, אוקיי.
בדיוק, מה...
מה...
ולכן אני אומר לך שאני מריח משהו מתחום מהאזורים החביבים עלינו, אזורי המאגיה.
מה, ש...
מזל רע.
מזל רע. אני לא חושב, אני חושב שזה מעולם הקרפות. שפשוט כאילו הכריד אותם להיות במקום הזה. אני יכול להבין שזה תחושה לא נעימה, אבל מפה ועד לא להיכנס לדירה?
תשמע, זה כאילו לא נעים להגיד, ונשמע מאוד ציני, אבל זה גם סיפור כאילו. היינו בנופש במצפה רמון, אתם לא מאמינים כמה... זה... אתם לא מאמינים בדירה של מי ישנו. באתי לגלל אתם לא מאמינים כמה שילמנו, אבל זה רק אני נחלטתי בתוך ההיבט הזה. אבל אתם לא מאמינים בדירה של מי ישנו. סיפור, מה לא סיפור?
סיפור.
לא היית חוזר מספר את הסיפור?
לא, אנשים לא עושים לכל מיני טירות, שהרוזן רצח את אהובתו. הוא אומר, התקשרתי לאיש שמשווק את הדירה להשכרה, ודרשתי ממנו להחזיר לי את הכסף.
כן, כן.
טענתי שאנחנו מרגישים מרומים, שהוא לא סיפר לנו, שמדובר בדירה שבה התגוררה שירה איסקוב, שהוא העלים מאיתנו את המידע, אחרת לא היינו סוחרים את המקום. זה סוג של הונאה, הרי ברור שלא היינו סוחרים אותה. למה?
הם הסתובבו וחזרו לחיפה, לחיפה, כן? זה יותר משלוש שעות נסיעה. עבורנו לחזור לחיפה עם כל האוכל שהכנו, זו תחושה קשה. הם לקחו את כל הבשר למנגל, הירקות והפירות, הסתובבו,
חומוסים,
הכל.
אנשים קונים פיתות בעשרות למנגלים של יום עצמאות.
ממש, תשמע את זה, וחזרו אחורה, ו...
אולי...
גם לנופש, תמיד שאתה נוסע לאיזה מין נופש, איזה בית, שזכרת איזה וילה וזה, אתה כל כך מבועד מזה שתרצה לאכול ולא יהיה לך מה, שאתה מביא מלא 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 אוכל. ממש הייתי בסיטואציה הזו לפני כמה שבוע.
גם על הכביש שבו נסעתם חזרה לחיפה, כביש באר שבע מצפה רמון, היו לא מעט תאונות טרגיות.
אמת.
ומתו שם באמת לא מעט אנשים.
הטראומות על הכביש, לא ניתן לספור.
אולי לא תיסעו גם דרך הכביש, אז חזרה הביתה.
אתה מבין, נו, אתה מבין מה אני אומר.
די, נו, די. ובוא נדבר רגע, כי הם אומרים,
לחשוב שנשאם בדירה שכמעט רצחו באישה, זה זעזע אותנו. כל הריצוף והקירות היו אותו דבר כפי שהיו בכתבות בטלוויזיה. שזה דבר, כי אפשר היה להעביר איזה שיפוץ בנירה, נכון?
אדוני שמזכיר אותה ב-5500 לוויקנד, יכול לשפוך איזה, לא יודע, מגליל של פרקט למינציה, רק בשביל הווייב השונה.
ממש, ממש. יש את כל החברות האלה שאתה שם 20,000 שקל, כל החיפויים.
כן, זה צבע, משהו שובב כזה, ציור.
כי לפי דבריו של שין, כל הריצוף והקירות היו אותו דבר. כאילו, אז העברתם סמרטוט ואמרתם, זהו, מוכן להזכר. הם שיפצו שנייה לפני שהם עזבו, חבל.
הוא לא מוכן עדיין להחזיר אותה כסף.
למה שהחזיר אותה כסף?
כי על פי חוק שירותי התיירות, על מוכר חבילת הנופש למסור כמה שיותר מידע ללקוח, דבר שנתון לפרשנות לכאן ולכאן.
מה זה למסור כמה שהוא מסר לו את כל המידע על הדירה? מה? כל המידע לדעם, אתה יודע באיזה היסטוריה, שאתה הולך ל-Airbnb או לזכור איזה, שאתה הולך לבית מלון ואתה מקבל חדר, אתה יודע מי היה שם.
זה עדיין סיפור שהוא מאוד מאוד גדול, סיפור שאין אדם במדינה שלא מכיר אותו. זה לא בלתי מדיד, הגודלו של הפרט שאובייסלי הוסתר. אני לא משפטן ולא בקי בעניין, אבל נראה לי ככה.
זה נראה לי ממש...
אתה לא היית מספר.
אני לא יודע אם לא הייתי מספר, אבל...
היה מתקשר אליך שינה, היית אומר, כן, גרה פה איזה שירה פעם, נדמה לי.
מה שירה? זוג מקסים!
היה פה זוג. מקסים דווקא, לא... לא ידעתי, מה קרה איתה מאז, באמת? באמת שואלתי עצמי, מה קרה איתה מאז?
צריך להרים טלפון. אנשים נחמדים.
ניסיתו להרים טלפון, הוא לא עונה לי. סנוב.
קראו לו אבירם, אבירם.
אבירם, אבירם. מה, איך, אבירם? ככה קראו לו.
בואו נבקש ממאזינים שיספרו לנו מה גיליתם אתם בבית מלון או
בדירות, בווילות כאלה ששכרתם או צימרים, כן, יותר ממלונות Airbnb'ים ווילות ודירות שכאילו הגעתם ומה מצאתם.
אם מצאתם פיזית משהו או שגיליתם משהו על ההיסטוריה של המקום.
כן, מה שמצאתם.
יאללה, מהר וואטסאפ 054-999-4399, 300 שקלים לתחנות הדלק תן. בוקר טוב, שעה שלישית, מעניינים.
בסדר.
בוא נאמר בוקר טוב לכן ליברמן.
בוקר טוב.
מה שלומך?
וואו, בסדר, תודה שאתה שואל. לא, ימים קשים. סיטואציה לא פשוטה.
סיטואציה לא פשוטה מדברת על התחקיר שעשית לעובדה שישודר היום בערב, נכון?
כן, עשינו תחקיר לעובדה על בית השנטי. מקום נפלא, שהציל הרבה ילדים, אלפי ילדים, ולעשות תחקיר על מקום כזה זה דבר שעושים בחרדת קודש, כי את יודעת שלכל דבר שתעשי ותגידי כאן יכולות להיות השלכות גם על הילדים שעברו שם, ושיהיה להם קשה לשמוע דברים לא טובים על מקום שהציל את החיים שלהם.
ויכול אולי להזיק שם. אפילו למקום כזה שפעילותו באמת...
אבל בסוף מה שמזיק זה קשרי שתיקה, זה מזיק יותר מהכל. אבל אני כן אומר שכשהתחלתי את התחקיר הזה, כשהתחלתי לעבוד עליו כבר לפני חצי שנה בערך, זה כן היה מהדברים האלה, ששמעתי סיפור ראשון, אמרתי, טוב, אני אבדוק, אבל אני לא רוצה לגלות. כלומר, קיוויתי באמת, באמת קיוויתי לחזלש את זה מהר. ושהדבר הזה ששמעתי, הסיפור שהגיע אליי, שזה יהיה איזושהי מידה.
את אומרת חצי שנה, זה היה לפני שהיה ידוע שהיא עומדת, מי שעומדת בראש בית השנטי, מי שהקימה אותו, מריומה קליין, עומדת לקבל פרס ישראל?
הרבה לפני,
אוקיי.
הרבה לפני שהיא בכלל נראה לי הגישה מועמדות לפרס ישראל. כן, זה היה הרבה לפני, כי זה תחקיר שלוקח זמן, ואנחנו דיברנו עם עשרות ילדים שהיו שם, לא רק עם ילדים שהיו שם, שיושבים היום בפנים גלויות ומדברים, שזה דבר מאוד קשה ואמיץ מבחינתם.
ומה הם מספרים בגדול?
אז אני רוצה, תראו, מה שהם מספרים, שלצד הסיפורים הטובים שאנחנו שומעים על בית השנטי, לאורך השנים, דרך מפורסמים שהיו שם, ודרך מריומה עצמה שהם... שמספרת את הסיפור שלה ושל בית השנטי בצורה מהפנטת, וסרטוני התדמית שבהם אנחנו רואים ילדים שמדברים על כמה המקום הזה היה להם טוב, יש ילדים שהמקום הזה היה להם לא טוב, והילדים האלה הם אלה שבאו לא טוב, באו לא טוב למריומה. עכשיו, אני בכוונה משתמשת במושג הקצת רנדומלי ארטילאי הזה, באו לא טוב, כי זה מה ששמעתי לאורך כל התחקיר, גם מהילדים, גם מהמדריכים, אבל גם מאנשי רווחה שפיקחו על המקום הזה.
ומה זה אומר באו לא טוב, ומה זה בא לידי ביטוי?
אז זהו, אז אנחנו נראה הערב בתחקיר, וזה לא רק בשביל להביא צופים לערב ולא להגיד יותר מדי, זה כי יש פה איזשהו מערד מאוד מאוד עדין של איך אנחנו מספרים את הסיפור הזה. כי הסיפורים שבסוף הגיעו אלינו הם סיפורים לאורך לפחות 15 השנים האחרונות, מילדים שלא מכירים אחד השני.
שעוסקים באילו תחומים בגדול, כאילו, ממש באופן כללי.
עוסקים במה קורה לילד שלא מסתדר שם, איך הדבר הזה, איך החוויה שלו נגמרת שם. וצריך להבין שלדברים האלה יכולות להיות השלכות מאוד מאוד קשות על נפש, כי אנחנו לא, אנחנו מדברים על ילדים שנזרקו מהבתים שלהם.
אבל אלה סיפורי התעללות או דברים מאוד מאוד קשים, או שככה מדובר ב...
יש דברים ששמענו שאי אפשר להגן עליהם. כלומר, שאי אפשר להגן עליהם, ולכן חשוב לספר אותם, וחשוב שהילדים האלה תהיה להם את ההזדמנות לספר את הדברים שלהם, כי גם אני אגיד שמאז הפרומואים אנחנו מקבלים עוד סיפורים שמגיעים אלינו למערכת, ומה שקשה לי מאוד בימים האחרונים זה לראות את התגובות גם של אנשים מתוך בית השנטי, של אנשים שמאוד אוהבים את בית השנטי, שתומכים בבית השנטי, שתוקפים אותנו, בסדר, תתקפו אותנו.
אבל זה תמיד נורא נורא מסובך שאנשים שעושים כל כך הרבה טוב, מקומות שעושים כל כך הרבה טוב, מתקיים דיון בצד האחר שלהם, כי אף אחד לא רוצה לחשוב שיש צד אחר.
כן, אז זה העניין, שנורא קשה לאנשים להכיל את זה, ואני מבינה, אבל הם צריכים לקחת בחשבון שכשהם תוקפים אותנו, הם תוקפים את הילדים שבאו ודיברו איתנו. ואם מה שאכפת לנו פה זה ילדים בסיכון, אז צריך להקשיב לכל הילדים.
את מה שיש לדבר, צריך לדבר, מה נעשה?
אז זה הערב בעובדה?
צריך גם להעלות שאלות, אם זה מקום חינוכי, טיפולי, למה זה כל כך נורא לבוא ולהגיד, יש שם גם דברים לא טובים, למה זה כל כך נורא להעביר ביקורת? דבר הזה צריך להדליק נורות אדומות.
הערב קשת 12 אחרי החדשות. חן, תודה, בהצלחה.
תודה
לכם.
ביי.
ואנחנו ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו מה גיליתם בצימר שהייתם בו, או ב-Airbnb, דירת אירוע.
כן, משהו של נופש.
כן. משהו שמצאתם שם, או עם סיפור, כן, שהיה ברקע שם.
כן, איליל, מה שלחו?
צימר בחוות נופש ליד זלצבורג, מצאנו שיש צלבי קרס חרוטים על מיטת העץ. הרגשנו כאילו היטלר מארח אותן.
זה יכול להיות גם סתם אורח שהיה שם קודם וחרט אותם, כן.
כן, אבל זה לא נעים. זה מסוג הדברים שצריך היה לסלק לפני שמערכים חדש.
נכון.
כן.
במלון בווגאס, דיסק קשיח נייד בכספת, נשאר אחרי כנס פורנו, כנראה של מפיק, מלא תמונות, סרטים, מסמכים של הפקת פורנו.
חיברתם והסתכלתם.
כולל תמונות של כוכבות עם תעודה מזהה ביד, עם שמות אמיתיים.
וואו, מה זה, ליהוקים לסרטי פורנו? מצאתם דיסקון קייב, חיברתם ו...
פשוט חיברתם, קודם לקחת את זה לקבלה.
היית מחבר ומסתכל.
ולהגיד, the last guest,
היית מחבר ומסתכל, אז אני שואל אותך. לא, לא. אם לא היית מחבר את זה של the last guest, פשוט לא יודע מי זה the last guest.
הפחד מאיזה וירוס שיש על הארדיסק הזה היה גובר על הסקרנות.
נכון, בעולם ללא וירוסים?
אולי כן.
אולי כן.
כן. אתה יודע מה, בעולם ללא וירוסים?
יו, הסיפור הזה אבל עם הצלבי קרס הוא מעצבן מאוד, כי אנחנו באמת חיים בעולם שבו כל דבר מותר לו לחשב למתרגר. ואפשר להתווכח אם זה נכון או לא נכון, אבל סיריסלי, צלבי קרס לאורחים שלכם, מה העניינים?
אני פעם ישבתי במסעדה בארצות הברית, בדרום איפשהו, במסעדה עם שולחנות עץ כזה, מסעדת גריל, ועל השולחן היה חרוט, מישהו בסכין, חלה צלב וקרס, זה לא נעים כאילו לפגוש את זה ככה באקראיות כזו.
Airbnb בשוויץ, בית פרטי, נשארתי בעליית הגג, בן זוגי ירד לעשות סיור עם הבעלים, מפה לשם הוא מספר שהמערך הראה לו את האמבטיה ויש שם חזיר שישן לו בנחת. המערך הסביר לבן זוגי שאנחנו מתקלחים להשתדל לא לגעת בחזיר כי זה עלול לעצבן אותו, ואפשר פשוט לעבור מעליו ולהגיע למקלחת. כמובן שבאותו יום לא התקלחנו ושמחנו לעזוב את המקום בבוקר שלנו.
זאת אומרת, הם התארחו בבית שיש בו חזיר באמבטיה?
ובאיזה מסגר, באיזה טיול, איפה זה היה?
בשוויץ.
שוויץ.
תחשוב, אתה גם מגיע בסוף היום לבית שאתה שכרת, אתה אומר, אני אתקלח.
ננוח, מתרענן,
אתה מגיע ואתה לא יכול להתקלח כי יש חזיר.
שהוא קודם לך
מבחינת מעמדו בבית, כל עוד אתה לא מרגיז אותו, אתה יכול להתקלח. אוי ואב, שחזיר זה הלוחיה מסוכנת להפליא.
חזיר בר.
חזיר בר, אתה ראיתי לך, אני בעל.
אני לא זוכר.
לא משנה.
מצאנו קפקפים בחדר במלון באמסטרדם, נציג המלון בא לאסוף
אותם. אגב, סליחה, החזירי בית שהרבה אירופאים כפריים מגדלים, הם לא מסוכנים, הם חמודים, עם אישיות, זיכרון, רגשות, ממש חיית מחמד, זה שהם אוכלים אותם בסוף.
נכון, בעצם, אני התבלבלתי, זה רק חזירי בר, חזירי בית הם יותר בייב כאלה.
חמודים ו...
אבל איך, נו, בכלל.
ויש הרבה, אתה יודע, כמו שפה...
אמרת שגם כשזה כועס עליך, אתה לא רוצה להיות שם.
לא, תן לי להיות בבת שלו לאכול ולחשוב.
אז למה הוא צריך באמבטיה?
אני לא יודע, זה מוזר.
זה חדר שלו, כן.
קפקפים במלון באמסטרדם, הנציג המלון שבא לאסוף אותם אמר שזה של זלטן אברהימוביץ, שהוא שהה שם קודם, אז הוא הסכים שניקח אותם.
היה לי מחר להם סיפור למה זלטן היה ישן בחדר עם נוף לחניון.
אבל הוא לא גבה מהם כסף, הוא הסכים שניקח אותם.
אבל זה סתם קפקפים שמישהו שכח.
אבל למה לתרוח, כאילו להגיד להם, לתת להם את הסיפור הזה, אם בסופו של דבר אתה לא מרוויח מזה כלום? דווקא יכול להיות שזה אמיתי. אם הם היו אומרים, הוא אמר, אמרנו, תנו, לא יודע מה, 20 יורו, קחו, כבר משהו אחר.
היה בשביל הצחוקים שלו. שלא יכתבו אחרי זה ביקורת רעה, לך תדע.
נשמע לי סיפור אמין.
אוקיי.
טיילנו בצפון...
אמין ברמה שזה הקפקפים של זלטן, לא ברמה שזה הסיפור שהם קיבלו.
שזה כן, אמין שהוא אמר את האמת. כן.
טיול בצפון מדינת וושינגטון, היינו אמורים לעשות קמפינג, לא הסתדר, מצאנו מלון, את המלון הראשון שפנוי, לכל חדר היה שלט של, עם שם של בחורה, הסתבר שזה היה פעם בית זונות, והחדרים קיבלו את שם הנשים שעבדו בכל החדר.
אוי ובוי לי. איזה מקומות קשה, נורא.
זה דוחה.
הקרפה קשה.
כן.
צימר בדרום, אין דלת לשירותים, רק וילון אמבטיה שפונה לסלון, שומעים ומריחים הכל.
מה? אין דלת לשירותים? אתם השתגעתם?
וילון?
מה זה?
טוב, למי ניתן את הפרס?
מחזיר באמבט.
יאללה, אז 300 שקלים לתחנות הדלק 10, הדלק במחיר C של 7 שנים בטן, חוסכים לכם במחיר הדלק, פשוט אל תסכימו לשלם יותר. עוצרים בטן, מתדלקים חכם.
פופ-טארטס עם אפי טריגר.
אפי.
היי, בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, מה נשמע?
בסדר, אפי.
אני חושב שאפשר להכתיר כבר את העידן שאנחנו נמצאים בו כעידן ה-too much TV, יותר מדי טלוויזיה, ואפילו יותר מדי טלוויזיה טובה. והדוגמה לכך היא באמת שתי סדרות שעלו בשבועות האחרונים, ספק אם מישהו ממאזיננו שמע עליהן או ראה אותן, הן אמנם לא משודרות בארץ עדיין, אבל אלה סדרות שבכל שנה, נגיד עד לפני 20 שנה, כל אחת מהן הייתה אירוע בפני עצמו. נתחיל עם סדרה בשם Gaslit, שעלתה בערוץ בשם Stars, ומחכבים בה לא פחות...
ג'וליה רוברט.
ג'וליה רוברט ושון פן, כן. ביחד בתור זוג נשוי, סדרה על פרשת ווטרגייט.
וזה לא עלה בארץ עדיין, נכון? אני רוצה לראות את זה.
עדיין לא עלה בארץ, לא ברור, כי זה שייך לערוץ שאין לו נציגות בארץ.
אבל סטאר זה של דיסני, אם אני לא טועה, ובקרוב...
אני לא יודע אם סטאר זה של דיסני.
לא, זה לא הסטאר של דיסני במילה אחת, זה סטאר זה... זה ערוץ כבלים כזה, משודרות בו כל מיני סדרות בסגנון על... יש סדרה מאוד מצליחה של 50 סנט שנקראת פאוור, כוח, שהובילה הרבה מאוד ספינופים, היא שודרה בהוט, אבל זה ככה שילוב של כל מיני חברות הפקה, אז אי אפשר לדעת איך גסמית תגיע לארץ. אבל בכל מקרה, זה כבר היו שלושה או ארבעה פרקים. אף אחד לא מדבר על זה, גם לא עזבו כאן. ברשת בארצות הברית, הסדרה כאילו לא נודע כי בא אל קרבה. מה שנקרא, כל כך הרבה טלוויזיה יש ואנשים לא מצליחים
אבל לראות. עדיין, ג'וליה רוברטס.
הנה, ג'וליה רוברטס ושון פן אני אומר. איך יכול להיות שזה לא משהו שכולם יודעים עליו גם אם הוא לא משודר כאן? איך זה יכול להיות? אז,
אני ממש קראתי על זה ואמרתי, מה, ג'וליה רוברטס וווטרגייט, נראה לי אני כבר חולה על זה.
בדיוק.
ברור, אבל... אחי הפרקליטה הלוחמת כזה, נכון? מה היא מגלמת שם?
לא, היא מגלמת הפעם מין דמות פוליטית בשם מרתה מיטשל, ככה פוליטיקאית מארקנסו, שמאוד מאוד מעורבת ב...
וזה טוב, זה מקבל ביקורות טובות?
מה?
מקבל ביקורות טובות, ציונים טובים?
הביקורות הן בעיקר מתעלמות, כלומר, לא מדובר פה...
בוא נראה כמה זה בא, IMDb.
לא מדברים על זה, כלומר, זה כנראה לא סדרה כזאת טובה לפחות בעיני המבקרים האמריקאים. אבל בעיקר אני מדבר פה על היעדר הבא, זה העניין שזה פשוט לא קיים בשיח. עוד סדרה נוספת שעלתה בשירות סטרימינג שנקרא Paramount Plus, שאמור גם להגיע לארץ מתישהו, זה סדרה שנקראת The Offer, ההצעה, על הפקת הסרט הסנדק הראשון, סדרה עם שחקנים, על הקשיים מאחורי הקלעים, שחקנים שמגלמים את פרנסיס פורד קופולה, את אל פצ'ינו, את המתקים.
נו, נראה לי כיף.
נראה פצצה, גם בטריינר נראה פצצה. במקרה הזה הסדרה קיבלה ביקורות לא טובות, אבל עדיין, גם סדרות עם ביקורות לא טובות מצליחות, אנחנו מכירים את זה מנטפליקס, לא קיימת, ואף אחד לא מדבר עליה בארצות הברית, שום דבר. כולם מדברים בימים אלה על Winning Time, על הסדרה על הלייקרס, שהיא באמת סדרה טובה, שסיימה השבוע עונה, על תשובה של סמוך על סול, על הסדרות של מארוול והכל. יש כל כך הרבה טלוויזיה שפשוט סדרות...
מה עם סוורנס? היית סוורנס?
הייתי, אדיר. אדיר, אבל סוורנס באמת עוררה הרבה מאוד באז.
אז שמע, זה דווקא נורא בריא שאנחנו חיים בעידן שבו לא בגלל שג'וליה רוברטס נמצאת באיזושהי סדרה מדברים עליה, אלא סדרה טובה, מדברים על סדרה טובה, סדרה לא טובה. אני סתם, אני רואה פה כותרת בוושינגטון פוסט, ג'וליה רוברטס is among many letdowns in Watergate series.
אז כן, אז כנראה גם לא עברתי על כל הביקורות, אבל כנראה שבאמת זה גם סדרה לא כל כך מצליחה. אבל זה לא רק העניין, זה גם לא רק העניין של הביקורת, אני אתן לכם דוגמה מה...
6-8 אגב ב-IMDb, לא כזה נורא.
לא כזה נורא. אני אתן לכם דוגמה מהחיים שלי, מה שנקרא עצמם. יש את הסדרה שאני אוהב להזכיר לכם כל הזמן, אוזאוט. זה גם לא רק העניין של הביקורת, אני אתן לכם דוגמה מה...
6-8 אגב ב-IMDb, לא כזה נורא.
לא כזה נורא. אני אתן לכם דוגמה מהחיים שלי, מה שנקרא עצמם. יש את הסדרה שאני אוהב להזכיר לכם כל הזמן, אוזארק. שני הפרקים הראשונים בקבוצת הפרקים האחרונים שעלתה לפני שלושה שבועות, משהו כזה, קצת שעממו אותי, ומאז לא חזרתי לזה, עוד לא סיימתי את אוזארק, כי יש לי עוד המון דברים.
וואי, ואתה חולה על אוזארק.
נכון. אז כל מה שאני רוצה להגיד...
וגם זה הסוף של הסדרה, שב תראה כבר את הסוף.
כן, אני אראה את הסוף בסוף, אני אראה. אין ספק שאני אראה, אבל בגלל ששני הפרקים הראשונים לא כבשו אותי מיד, אז לא סיימתי את זה מיד, לא עשיתי בינץ' כמו שעשיתי פעם קודמת.
יש בזה משהו שוב יותר בריא אפילו, שאם זה לא כזה טוב, אז לא ממשיכים, לא חייבים, אתה לא התחתנת עם הסדרה?
לא התחתנתי, אבל אני רוצה לדעת.
אז אני התחלתי לראות את Notes on a Scandal בנטפליקס בהמלצתך, טל.
Anatomy of a Scandal.
Anatomy of a Scandal, נכון. נחמד.
אמרתי, זה נחמד, יש בזה, אבל טיפול יפה בסוגיה.
אבל אני עוד לא יודע, כי אני באמצע פרק 2, אני לא יודע אם נורא בא לי כאילו לחזור לזה, ואני אומר לעצמי, אם לא, אז איזה סדרה כן לראות?
בעיה, האמת. אין עכשיו כרגע יותר מדי דברים להמליץ עליהם בנטפליקס.
תראה את פצ'ינקו, שהמלצתי עליה רק אתמול.
נכון, המלצתי על פצ'ינקו. נכון, נכון, נכון. האמת שניסיתי להיזכר גם מה היה השם של הסדרה שהמלצת עליה, נכון.
והיא אגב כבר חורצה לעונה נוספת, כמו סוורנס, פצ'ינקו, בשתיהן של אפל.
אני ראיתי את השני פרקים הראשונים של העונה החדשה של סמוך על סול.
כן.
סבבה.
סבבה לגמרי.
כן.
כן, כן, ממש סבבה. השבוע שודר הפרק החמישי, היום הוא עולה בישראל, ויש לנו כמובן גם את האלמנט הזה של סדרות שמדברים עליהם. אז אמרנו, הלייקרס סיימו השבוע את העונה, סדרה מצוינת, ברי מדברים עליה והכל.
אתה מדבר על ברי, איש לא מדבר על ברי.
מדבר על ברי.
על הלייקרס מדברים באמת, ונגמרה העונה, וואלה, אחלה פרק סיום גם.
אתה חולה על ברי.
אבל ברי, אפי, צריך לקרוא לסדרה אפי.
או ברי טריקר.
אני לא מסכים איתכם, אני חושב שברי כן מעוררת באז. במקומות מסוימים, אתם צודקים שלא כמו לייקר, אתם צודקים.
אני לא הייתי יודע על הסדרה ברי אם לא אפי. לא הייתי יודע על הסדרה אפי אם לא ברי.
אגב, אני שוב ממליץ לכל מי שעוד לא התחיל את ברי. ואני רוצה להזכיר לכם, אפרופו דברים שככה אביעד שואל אותי מדי פעם, סוף סוף יש עדכון על וסטוורלד.
תביא.
26 ביוני עולה העונה החדשה של ווסטוורד.
איזה כיף.
ואתה יכול כבר להיכנס לאינטרנט לראות את הטיזר טריילר הראשון. הוא על רקע השיר Such a Perfect World, ומתחיל ככה בצורה מאוד פסטורלית עם כל מיני דמויות חדשות ומוכרות שאנחנו מכירים, ואז הופך למין מרחץ דמים כזה, הכל על רקע לוריד. זה נראה ככה טיזר טריילר מאוד
מפתה.
Perfect Day. לא Perfect
Such a Perfect Day, כן.
זה לא טריק שעשו אותו נגיד מהעונה הראשונה? כל פעם שיש כאילו שיר כזה נורא יפה, מרגש, ואיזה אלימות משוגעת כאילו שמתרחשת.
אפי לברי זה אני
לווסטוורד.
אני כל כך אוהב את הסדרה הזו. פשוט עבר המון המון זמן מאז שהסתיימה העונה הקודמת שלה. אני מקווה שיהיה איזה... ישחררו איזה פרק תזכורת או משהו, כי זו סדרה מסובכת. אני לא זוכר מה זה נגמר.
הייתה שונה לגמרי, עם גם חדשות, עם
אירות. הקורונה הזאת.
הקורונה.
גם סמוך על סול, לדעתי חלפו איזה 4-5 שנים מאז העונה הקודמת.
לא, לא.
אני לא זכרתי כלום. כלום פשוט. טוב, אף, בר, ברי, תודה.
תודה. ביי, להתראות.
יאללה, סיימנו.
סיימנו, ביי.
הבוקר.